עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב. מדליה שמינית במשחקים הפרלימפיים לישראל. נבחרת כדור שער נשים ניצחה 2-1 את נבחרת סין בחצי הגמר של הטורניר הפרלימפי. את השערים הבקיעו לי בן דוד ואלם מחמיד רוזין, שהיא הבקיעה את שער הניצחון. זה הישג מדהים לנבחרת, שבאמת שמרה על הסגל שלה ממשחקי טוקיו 2020, וההישג הגבוה ביותר אליו הגיע הייתה רבע גמר. עכשיו אנחנו בגמר, מדליה מובטחת. מחר יתקיים משחק הגמר בשעה 6:45, 18:45 בשבילך מליניאק, והיריבה
18 זה 6,
כן, והיריבה תהיה או ברזיל או סין. כל ארבע נבחרות בחצי הגמר הגיעו מהבית המוקדם שלנו. ניצחנו את ברזיל, אז טורקיה פירקה אותנו, למרות שחזרנו אחרי יתרון גבוה שלהם, 5-1, חזרנו ל-5-4, אבל אין, ניצחו הטורקיות, ומחר נדע מי באמת תתמודד איתנו על מדליית הזהב. הנבחרת, למי שלא יודע, מורכבת משש שחקניות: רוני אוחיון, אלם מחמיד רוזין, גל אמרני, לי בן דוד ואור מזרחי, וכמובן נועה מלכה. שלוש משחקות במשחק עצמו. כמובן שיש חילופים, יש פה קטע טוב אריה בנבחרת הזו.
טוב, זה פנטסטי. קודם כל, מי שהצמיד את הפרלימפיים לאולימפיאדה הוא גאון. הוא גאון.
כן.
איפה הטלוויזיה, ואני...
אתה חייב, חייבים לשדר את זה בתור זכיינים.
אני אומר, איפה, באמת, כל הכבוד לערוץ הספורט על השידורים, אבל אם זה היה אופציה, אז היו מביאים. משחק פה, משחק שם. שמע, אני אומר לך, הכיסוי, התקשורת, והכי חשוב, לא הכי, מה שסופר חשוב, כסף. עמי דדון הולך לקבל כמעט 2 מיליון שקל.
חכה, הוא עוד לא גמר.
לא, אני אומר, אם זהב או זה, כמעט 2 מיליון.
לא, יש לו עוד משחה, הוא יכול להגיע לכן, אבל תשמע, זו השקעה.
1,750,000 נכון לעכשיו.
כן, נכון.
זה, תקשיב, זה כבר סכומים, זה דבר עצום, שמתייחסים לנכים כמו לבריאים, מהבחינת
קריטריון. הם לא אוהבים שקוראים להם, אתה יודע, יש אולימפים ופרלימפים, הם לא אוהבים את המילה
חולה בריא. אתה יודע איפה התחיל... איפה התחיל כל הסיפור של האולימפיאדת פרלימפי? זה התחיל בסטוק מנדוויל, עיירה אנגלית, ששם היה בית חולים שיקומי לפצועים, ואתה יודע מה היה הכותרת? זה התחיל בתור תחרות בינלאומית לקטועים, ולמי שבכיסא גלגלים. ככה זה התחיל. תראה היום לאן הגענו.
כן, היום יש לך 149 מדינות, 183 חברות בוועד הפרלימפי הבינלאומי.
איך מחלקים דרך אגב בונוס לשש בנות?
אין לי מושג.
אתה מבין?
אין לי מושג.
זה מיליון לכולם, זה מיליון לכל אחד.
הסכום מתחלק עד כמה שאני יודע.
המאמן מקבל בנפרד.
המאמן, כן, המאמן ועוזרו, יש שם צוות באמת משמעותי, רז שם זה המאמן. אבל אני רוצה לספר לך סיפור שבדיוק אקטואלי לעכשיו. אלם מחמיד רוזין, היא שחקנית, היא כמובן לקויית ראייה, זה לקות מאוד מאוד חמורה, זה לא עניין של משקפיים ונצדר את זה, והיא הגיעה מאום אל-פחם, בעלה מיכאל, שחקן נבחרת כדורשר לגברים, אוקיי, הם ניסו, מיכאל התאסלם כדי להינשא לה,
וואלה,
כן, והם גרים היום בחדרה, ואני מקווה מאוד שלא יהיה פה רעש פוליטי, איך נתנו, וכל הדברים האלה, ואיך זה יתאפשר, ופה ושם, אתה יודע, יש פה...
ומרוב הרבה, רצון...
לא מעט פסיכים.
מרוב רצון שלא יהיה פה בלגן, אתה פותח עם זה את התוכנית.
אני חייב... לא, אני אגיד לך למה, כי אם אני לא אדווח על זה, עכשיו זה כבר, אתה יודע, זה...
אשתך תכעס.
לא אשתי, לא אשתי. כל הפוליטיקה דרך, תגיד, איך נתנו את זה, ויעשו מזה כאילו סקופ, חשיפה של השפר 14.
אין לך סבלנות לחכות שיעשו בלגן?
לא, אני רוצה פשוט, אתה יודע, לעקר את ה... לעקר את המטען. טוב, תשמע, אני לא יודע, אנחנו כל מה מדברים פה על האוקיי, מערכת אל הנט, שראינו אותה לראשונה בטניס, ועכשיו העולם משלב אותה במשחקי כדורגל, אז באמת פה הגיעו להחלטה שזה עולה 2 מיליון יורו, לא כולל כמובן שימוש במצלמות אחרות, 2 מיליון
כל יורו. כל מגרש?
לא, לא, המערכת לכל. וזה נורא יקר, תבין, לכדורגל שלנו שמתעקש להיות פח.
איפה זה כבר קיים?
בהרבה מדינות בעולם. אתה מבין, בטורנירים בטח, אתה יודע, אתה לא יכול להגיע למונדיאל, ליורו, בלי שיש לך, אתה יודע, היה שער או לא היה שער. ראית מה קרה במשחק בין מכבי תל אביב?
ועדיין מתווכחים.
אבל התווכחו, כן, העיקר אבל חס וחלילה לא להשקיע לירה סורית תפוקה בטכנולוגיה.
בצ'מפיונס ליג יש ננץ?
כן.
אוקיי.
יש. מה עוד רציתי לספר לך? טוב, אני אספר לך הרבה דברים אחר כך. יש לך משהו לספר לי לפני שאנחנו מתקדמים? אתה...
שקיבלתי לפני התוכנית דש מליאד טפר.
נו.
צדיקנו.
נכון.
מי זוכר מי זה ליאד טפר? אתה מבין, אני ישבתי ביציאה וכמעט...
לא, הייתי קרוב להתקף.
שם קיבלתי את הסטנט הראשון.
לא, אני פשוט הלכתי מהאצטדיון, הלכתי, צעדתי. אתה מבין, על מה באילן?
אנשים לא מבינים.
אנשים לא מבינים.
פנדל חמישי.
לא ראיתי אותו.
בגמר גביע המדינה.
לא ראיתי אותו.
למה הסתובבת עם הגב?
לא, הלכתי, יצאתי מהאצטדיון.
בחייך.
כן.
פנדל חמישי, ועל המגרש שחקנים עם המון ניסיון, ואת מי מעלה מאמננו, נו?
נו, אלי כהן.
אלי כהן.
נו.
את מי הוא מעלה לבעוט את הפנדל החמישי במצב של 4-4? את ליאת טפר שעלה אותה עונה מהנוער.
איי, איזה ימים, איזה ימים. איי, איי, איי. זה קרה ב-27.
מעבר לזה אני לא זוכר כלום.
היורצייט הזה היה ב-27 במאי 2003.
נכון,
3. ב-13 במאי פירקנו את מכבי תל אביב.
2-1, אבינים משיח להקטין.
כן, אבל שער של אביטן היה השער המכריע.
מה?
בבית המקדש.
עכשיו יש סמר מורים.
כן, בית המקדש באצטדיון רמת גן.
נכון.
וכן, זו הייתה שחייה היסטורית, ובסדר, נשארנו עם ההיסטוריה. ערוכים ומפיקים, שר פלסנר ושני רומנו, אחראי לשידור ברדיו 103, שקט וולפין, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, יפה, ערוכים בדיגיטל, גיא רביב, אחיעד לוק, וראות מתיתיהו ארגון, לוק או לוק, כמה מתקנים אותי? לוק, סליחה, אחיעד לוק, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פוצחים עם נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
אהלן צנצי.
אהלן.
תשמע, הישגים יש שם בפרלימפיה?
תשמע, תותחים, תותחים תותחיות.
בוא נעמדים.
הכדור רשת, תשמע, זה גם חתיכת מרגש.
כן.
אתה יודע
מה מרגש, מה שמרגש שם זה באמת הקטע של מעבר ליכולת המדהימה שלהם, ההיענות של הקהל, אתה יודע, גם קהל ישראלי, אני שידרתי כמה משחקים כאלה מהטורניר הזה, ההיענות של הקהל ישראלי, שבאמת השופטים מבקשים be quiet please, דממה דממה, דממה באולם.
קוף, אני אומר יותר מזה, בכלל, כמי שהיה במשחקים האולימפיים בפריז, הקהל הצרפתי, בכלל האומה הצרפתית, אומת הספורט הצרפתית, זה מדהים, זה אתה רואה בכל התום, בכל התחרויות, גם הפאר האולימפיות.
מבקשים שתזוז קצת, אני לא יודע, לאוזן שלי אתה בסדר, היא אוזן הרלה, אבל תזוז טיפה.
עכשיו יותר טוב?
לא, עכשיו יותר גרוע. אולי שיחזור לסורו, שני, מה את אומרת? תישאר איפה שהיית.
אני שרתי.
עכשיו,
אני אומר, אני אומר, אני אומר בפריז, הדבר המדהים זה שגם במשחקים הפרלימפיים, אתה רואה את כל היציעים מלאים. שזה רק מראה כמה צרפת היא אומת ספורט, וכמה המארגנים שם הצליחו בכל הדבר הזה.
בכל, אתה יודע, והעניין שזה תחרות, אני מדבר על כולם, אבל במיוחד על הישראלים, זה תחרות שמאחורי כל מתחרה יש סיפור מדהים.
כל
נכון.
מתחרה
יותר,
ומתחרה.
תקשיב,
מורן סמואל, מ- לא יאמן.
יותר מ- זה הסיפורים שלנו, אבל יותר מ-4,000 ספורטאים מתחרים. וכל אחד הוא דרמה, אתה יודע, פשוט אתה קורא על כל אחד שאתה נכנס שידור, אתה קורא כל אחד מה הוא עבר, זה פשוט מדהים.
אתה יודע?
פשוט מדהים, יש שם נכים,
נכון.
כתוצאה מפעולות צבאיות, לא רק אצלנו, יש שם נכים מילדותם.
נכון, ותאונות.
זה, ואתה רואה באמת, אתה רואה אנשים שהם דרגות נכות של 100, מעל 140%. מתחרים ברמה הגבוהה
הם היו
ביותר.
בתחתית של התחתית, בוקר אחד יכול להיות, נפל עליהם אסון, והם איבדו איזה איבר בגוף, לקחו את הנכות שלהם, והפכו אותה לאלוף עולם. תשמע, זה סיפור מדהים.
צנצי, בוא נדבר, קודם כל, יש לנו הרבה נושאים, בוא נדבר קודם כל על מכבי תל אביב, יונתן כהן סיכם בליגה האוסטרלית, שחק בבריסבן, לא הייתי שם.
במולבורן.
במלבורן, נכון, מלבורן, מלבורן סיטי.
מלבורן סיטי.
מלבורן זה כמו פתח תקווה, אתה הוא יתרגל מהר.
לא, אחלה, מלבורן, לא, היינו שם.
פתח תקווה, עזוב אותך בחייך, החיים שם נגמרים ברבע לשש.
אתה היית?
כן.
היית?
כן, היינו, אנחנו מדברים רק מה ראינו. מה לא ראינו, לא יודעים.
טוב.
בגלל זה אנחנו סתומים.
אני חושב שזו ההחלטה הכי טובה ליונתן כהן, שהוא לוקח בקריירה שלו. הוא מה שנקרא, אתה יודע, בעל כורחו, לא בעל כורחו, הוא היה שרוף בכדורגל הישראלי, גם בכדורגל האירופי, לא הייתה איזה הצעה או משהו כזה, ולכן דווקא לנסוע לקצה השני של העולם, מבלי שהוא נפגע בשכר שלו, והוא הופך להיות שחקן שבעצם כאילו הכרטיס אצלו, אני חושב שזו הייתה החלטה הטובה ביותר בחיים שלו.
תגיד, אוסטרליה זה ליגה שהוא מביטים עליה, שהוא יכול לקפוץ?
לא, כלום.
כלום.
מה זה כלום? בליגה שלנו מביטים עליה?
מה?
בליגה שלנו מביטים?
כן.
לא, שאתה מופיע באירופה.
אתה יותר קרוב לאירופה.
בטח.
לא, שאתה מופיע, רבותיי, שאתה מופיע באירופה, או שבאמת הכישרון צעיר נדיר, ולבעל הבית יש קשרים, אבל עזבו אתכם, אנחנו כלום, אל תתחילו לעשות טיפו עכשיו.
אבל אין בה, אנחנו קוף, אבל בסדר, זה נחמד להגיד, אבל קח את מילסון למשל. בן אדם בעשה עונה מצוינת במכבי תל אביב, עבר לכוכב האדום, ליגת אלופות.
אבל זה לא בגלל שהוא עשה אותה מול סמך אשדוד, מכבי פתח תקווה ונס ציונה.
אין בעיה.
אלא בגלל שהוא עשה אותה באירופה.
אבל יונתן כהן נמצא בקבוצה שהיא כן נמצאת במקומות האלו. במשחקת באירופה.
כן.
אם יונתן כהן היה מספיק טוב, אז גם אותו אירועים באירופה, אבל לא טוב.
הוא היה באירופה. הוא היה באירופה, הוא לא הצליח.
מה זה אירופה? באירופה זה גם לימסול וגם לונדון.
למה? הוא היה בפיזה, בליגה
השנייה באיטליה.
בסדר, איך אין לו הצעה בארץ? איך אין לו הצעה בארץ?
יש לו, לא מספקת.
אין לו כלום בארץ, שום דבר. אף אחד לא מחזיק ממנו. לא טוב.
טוב, בוא נתקדם. וסלי פטאצ'י, מה שמו?
פטאצ'י, כן.
פטאצ'י, כן, הוא סיכם לשלוש שנים, כבר כולם רוצים למכור אותו בסכומים שבין 15 מיליון דולר ל-300.
כמה שילמו?
הברזילאים, מכבי שילמו
עליו 1.6.
1.6, אבל כבר
עומדים... על 60%.
מי?
מה שמכבי שילמו?
כן, אבל כבר מדברים עליו. הברזילאים.
זאת אומרת, 2 מיליון.
כאילו, מצטטים את הברזילאים, לפחות 60-70 מיליון. במינימום.
תראה, הוא שחקן מאוד, תראה, תלוי את מי שואלים. תראה, הוא בגדול, הוא שחקן, בטוח שהוא שחקן מאוד מאוד מעניין, הוא היה כישרון אדיר, הוא שחק בסנטוס, שיחק, הוא היה שייך לסנטוס, אני קורא בתקשורת הברזילאית שאומרים, טוב שהוא עזב את סנטוס, כי הוא לא מתקדם לשום מקום. מצד שני, יש לו הרבה פוטנציאל, יכול להיות שדרך מכבי תל אביב הוא יכול לממש אותו, ולעשות את המקפצה, גם, אני מאוד פעם, גם מילסון, שהגיע לפה, עזוב שהוא היה שחקן ספסל באנגולה, ועזוב את זה שהוא לא היה כזה מוצלח במקומות שהוא היה בהם, אבל בשורה התחתונה הוא עשה עונה גדולה במכבי תל אביב, ועשה את המקפצה,
נמכר
בסוף השבוע הרבה כסף. בוא נגיד שלמכבי תל אביב בשנים האחרונות, יש שם של קבוצות שעושים דרכם שדרוג, ובתמורה להרבה כסף. הלאה. גם שחקנים ישראלים, אוסקר גלוך, דניאל פרץ, אפשר לפתוח את זה.
נכון.
הפועל תל אביב רוצה את מגן
המפלגת. אוקיי, דבר קטן לגבי סתיו למקין, מנסים לסגור את זה עד היום באחד בלילה.
למה זה מתקיע? הוא חתם, שלחו את השחרור הבינלאומי, מה קרה שם?
לא, עדיין אין סיכום בין המועדונים, מעריכים שזה בסופו של דבר יקרה בשעות הקרובות, כי המטרה היא, ארי שואל למה לחתום עד אחד בלילה, כי הם רוצים לרשום אותו לכתב הבתים של הליגה האירופית, שזה בעצם סיפור הגדול, ויש הרבה שחרורים, אדם נידם עובר לקריית שמונה, דן ביטון כבר לא בתוכניות המקצועיות, יונתן כהן עוזב, ו... שלא מספר מהרגע הראשון.
כן, צריך לעשות שמה.
הפקס יגיע להתאחדות ב-11:59, אין מה לדאוג.
לא,
כבר אין פקסים, זה כבר לא עובדים.
לא, אני אומר, האימייל...
שלא יהיה פתאום, אתה יודע, הפסקה ולא יהיה מייל. תגיד לי, הפוטב רוצה את יונתן מולדר מהצעירה. מה זה, בהשאלה, בשאלה, במתנה?
יונתן מולדר משחק בליגה השנייה בהולנד, הוא היה חלק מהנבחרת של גיא לוזון, בקמפיין המוקדמות היורו, אגב, הנבחרת משחקת בשעה בשבע נגד גרמניה, גם למקין משחק בהרכב, והוא משחק בליגה השנייה, הוא מסיים חוזה, אז הכסף לא אמור להיות כסף גדול, הציעו אותו להפועל תל אביב.
למה הוא רוצה לעבור מהליגה השנייה בהולנד לליגה השנייה בישראל?
קודם כל הוא יהודי, הפועל תל אביב קבוצה גדולה מבחינתו, הוא ניסה כבר לחזור לכדורגל, לא לחזור, הוא ניסה להיות בחלק מהכדורגל הישראלי בעונה שעברה, הוא נבחן מהפועל באר שבע, לא עבד, ועכשיו הוא הציעו אותו להפועל תל אביב, הפועל תל אביב בוחן את האפשרות, בודקת עם הקבוצה שלו, הוא אחת האפשרות, כי הפועל תל אביב חייבת להביא מגן שמאלי עד בינתיים זה קופרמן, שיש גם מחר יש להם משחק נגד רמת שרון, אבל הוא רוצה בינתיים לחפש מגן שמאלי, יחד עם אחמד עבד, ודן עזריה או ג'ורדון סבן, אלה השמות שיגיעו.
אנשים עוד לא הפנימו שהפועל תל אביב ירדה ליגה. עדיין קבוצה גדולה, ויש עכשיו גם קופה, רושם, שטויות, הם בליגה השנייה, ומי שעובר שם משחק נגד הפועל רמת גן.
במקרה הטוב, הפועל רמת גן.
אנחנו 5 נקודות יותר מהפועל תל אביב.
יש שם קומבינה, אל תדבר על זה.
אבל אנחנו כרגע באיסוף נקודות,
נכון,
ולא להגיע לפלייאוף תחתון.
עליתם ליגה.
להבטיח.
עליתם ליגה.
אתה זוכר שהפועל תל אביב עלו ליגה בכדורסל וסירבו, כאילו הציעו להם לעלות? הם סירבו.
כן.
הפועל רמת גן יהיה אותו דבר.
אנחנו נגד
זה. הם סירבו מקום שני, אם אני לא טועה, ואז הציעו להם לעלות.
אני מציע. אנחנו נמכור את העלייה תמורת כל מגרש אימון שימצא לנו.
אנחנו פתוחים להצעות.
כן, פתוחים להצעות. בוא נדבר קצת על הנבחרת, צנצי, מחר.
כן.
משחקים נגד בלגיה.
מחרתיים.
ביום שישי, נכון, ביום שישי.
כן.
כל מיני יש לי בראש איזה חמישי וכאלה. יום שישי משחקים...
לא מופסים.
כן, בשעה 22:00, נכון?
אתה תהיה בכנסת, מה זה מעניין לך?
לא, אני...
רבע לעשר. ביום שישי ברבע לעשר, משחק נגד בלגיה, בעצם זה בלגיה מארחת את ישראל בהונגריה.
כן, משחק ללא קהל.
בגלל כל הסיפור הביטחוני שאי אפשר לארח את ישראל בבלגיה. רן בן שמעון, עוד פעם, על פי התרגולים שהוא כרגע מבצע, דווקא יואב ג'רפי, כולם חושבים ששריף כיוף יהיה בשער, כרגע הוא מתרגל את יואב ג'רפי בשער, 3 בלמים, שזה גנדלמן, רץ שלמה ונחמיאס.
יואב ג'רפי כבר הרבה זמן בסגל, הוא עמד פעם במשחק בין ארצי?
אני חושב שהוא עמד פעם אחת, אבל לא במשחק, אתה יודע, במשחק
לא רשמי.
משהו כזה,
כן.
לא ממש רשמי. הייתה התלבטות בינו לבין שריף כיוף, אבל כמו שאתה אומר, יכול להיות שבסופו של דבר הניסיון שלו בנבחרת ישראל, הוא תמיד היה שוער מספר 3 בנבחרת.
נכון.
מה שלא יהיה תחת יוסי בניון ואלון חזון, תמיד זומן להיות חלק מהסגל, וגם פה איתי זילפה הוא המאמן של נבחרת השוערים, מאמן השוערים, אבל הוא גם מאמן מכבי חיפה, אז היה ככה רושם שזה יהיה כיוף, כרגע זה ג'רפי.
לא, אני חושב שכיוף הכי מנוסה.
תשמע, כיוף מנוסה, בוא נגיד שג'רפי פחות, לא, כיוף צעיר מג'רפי.
אבל אני מדבר איתך בקטע הבינלאומי, שהכדורים שורקים, לא באים כמו
גם ברמת קוף, אתה תמיד אומר שאין שוערים כבר קטנים, וג'רפי הוא קטן ממדים יחסית.
תעמוד ליד שריף כיוף. אתה יודע, הוא בנוי, ברור.
שריף בנוי אדיר.
אבל נבקש מהבלגים שבאמת לא יגביעו.
כן, שלא, בלי הגבעות, בלי טילים.
קצת כדורגל של נמוכים, מליניאק.
הלו, עולם הולך ונעלם, מה לעשות? הדור לא הולך ונהיה גבוה, זה מה שיש.
אנחנו גזע קטן.
מה היה הגובה של חודרוב?
אנחנו גזע קטן.
הגיע לי למותיים.
לא, חודרוב היה יותר גבוה מאבי בנימין, עליו השלום היה מעל מטר תשעים.
חודרוב היה נמוך, אבל בז'רנו. הוא היה רחב, הוא היה יוצא להגרף.
בז'רנו היה מטר 71.
נכון.
וציון דיגמי שלנו ושל יפו היה מטר 69.
יציג לי סוקר בגובה שלי, אני חושב.
כן, כן, כן. אז אנחנו ממש...
מה שאתה מעניין שהוא מתרגל את ענן חלילי כחלוץ, ואוסקר ומנור סולומון, בוא נגיד שיש לנו בלגיה ואיטליה, אני מקווה שנחזור...
אני מבין שאנחנו...
נחזור בשלום.
אני מבין שאנחנו הולכים לאיים על בלגיה לפי הרכב ההתקפי.
כן, הוא לפק שלושה בעלמים, בוא נראה לא כזה התקפי, אבל... כן, הוא הבטיח שאנחנו נסתכל לשנייה אמיצים ונסתכל...
הם מביט להם בעיניים.
בלבן.
אני מקווה שהם באמת ישפילו מבט. עוד, שמה, זה...
הלו, אם לא ישחקו כדורגל במשחקים שאין לנו סיכוי, אז מתי ישחקו?
זה נכון.
אנחנו יכולים לשחק כדורגל.
זה משחקים
שבאמת
הכי
כיף
לשחק בהם.
נכון.
אנחנו יכולים לשחק כדורגל רק אם מרשים לנו. אנחנו לא כזו אימפריה.
לא אימפריה!
אני...
אתה לא רוצה עם מנור סלומון חלילה וזה, אי אפשר לשחק כדורגל?
אתה יודע מה, אני אדאג, אני כל חמש דקות אטריד אותך מהלך המשחק, כדי לוודא שלא נרדמת, ברוב הצעות שאתה נותן.
יש לי חדשות בשיחה, אני ארדם לפני המשחק. מה אתה אומר?
מי שראה, אריה אחרי קבלת שבת נרדם. מי שראה את המשחקים האולימפיים, את הטורניר האולימפי וראה את ישראל, קיבל הרבה פרופורציות עם בית של מאלי, פרגוואי וכאלה.
נכון.
בוא נסיים עם אחרי שבית הדין העליון קיבל את האירור של אליר הנובד הבעלים של בני יהודה אחרי שהוא נפסל, ועכשיו הולכים לעשות דיון נוסף. אז מה באמת עכשיו ימציאו כדי זה? למה בכלל הלכו לקטע הזה שיודעים שאלירן, אתה מבין, שאף פעם לא טען שהוא צדיק, אוקיי, תומך בבני יהודה לפחות 4-5 שנים שאני יודע.
אז?
כולל ערבויות וכאלה.
בוא נגיד, מעבר לזה, שכמו שאתה אומר שהוא תומך, אתה אומר 4-5 שנים, אני מכיר יותר, אבל בוא נגיד שגם בעונה שאמרה, אלירן עובד, היה חלק ברור, כולל ציטוטים.
הוא היה בעלים, דמאי היה רק נציג שלו.
כן, בבני יהודה. אבל תראה, יש בסופו של דבר גם תקנון. ועל פי תקנון.
תקנון.
עבר בפלילים.
מי הבעלים של אסוד?
אשדוד?
כן. לא, לא, אל תענה לי.
לא, 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 אני אגיד לך בדיוק. יש להם את אחד...
עמותה עירונית.
לא, כן, ויש אחד מנדל שמופיע להתחרות.
יש גם אחד ג'קי. טוב.
ג'קי מגיע, בטח, ג'קי הוא בעלים.
אף אחד לא מתנגד.
אבל אני חושב לגבי ג'קי. ג'קי, העבירה הכי שהוא עשה, זה היה כבר שהוא תוך הכדורגל, כמו הסיפור עם אלי טבי בזמנו. שאז הרי הוא תהיה לי אוחנה וכל הדברים האלה. פה במקרה הזה, אירנו בשנה, עומד בפני אותה ועדה. אבל העובדה שהחליטו בעצם לצלול אותו, ועכשיו בית הדין העליון מסיר אותו, אז תמיד שבסופו של דבר הכל פוליטי.
לא הבנתי, למה אלירן לא יכול להמשיך לתמוך בבני יהודה?
הוא יכול לתמוך,
אף אחד לא מפריע לו.
אבל הם לא רוצים שהוא יירשם כבעלים או מעורב.
למה? אתה לא יכול לתמוך.
למה? חסות.
אם אתה, בתור מה?
חסות.
מה זה חסות? הערביות שלו שם.
בוא נגיד עכשיו, שכבר הכל, אתה יודע, גלוי כבר, וזה, אין גם כחסות, אתה כבר לא יכול לעשות את זה.
אין בעיה, יפה.
אבל אתה רואה תקנון.
כן.
מה בית הדין העליון פוסק, על פי מה, על פי רשי?
אגב, אלירן עובד עם עברו הפלילי, אבל הוא עושה עבודה אדירה בבני יהודה בשנים האחרונות.
תחזק זה ידעת.
תקשיב, זהו, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. בבני יהודה, אני לא מסתכל על הבוגרת. אני מסתכל על הילדים עד הנוער כולל. אתה מבין שהילדים האלה, אוקיי? הילדים האלה חלקם ילדים של מהגרים, שגרים בשכונה או בסביבתה.
יש על זה הסכמה, קונצנזוס.
אתה מבין? מה שמקבלים במועדון, זה מונע לנו פשוט התפתחות של עוד דבר.
אתה צודק.
השאלה, אתה בלף אחוז, השאלה בסופו של דברים, אתה רוצה לכופף את התקנון,
אבל
שלא מאפשר
לה... אבל אז על מה בית הדין, תסביר לי. זה
חלק מהבעלים.
אני רוצה להסביר לך, על פי מה בית הדין פסק, על פי מה, על פי הבא במציע.
עזוב את אלירן, עזוב אותו. עליו אפשר להגיע, מה הבעיה? כשאתה פותח סדק, אתה מגיע בסוף להזיות, כמו השייך מאבו דאבי.
אתה חסר לנו? תגיד לי, חיים רמון כבעלים היה יותר טוב?
מינסברג היה יותר טוב?
נו, אז מה?
לא, מינסברג היה גרוע, אבל מינסברג לפחות לא היה...
נכון, נכון, נכון.
אבל חיים רמון כבעלים, זה לא רק עניין של פלילי, זה גם עניין של יכולות כספיות.
נכון.
לא, עזוב, עזוב, יכולות כספיות זה משהו אחר.
נכון.
אני מדבר כרגע על עניין רישום פלילי. מי שיש לו רישום פלילי על פניו, לא יכול להיות. עוד פעם, אני אומר, אלי רנובץ, באמת אני מכיר אותו אישית, איש יוצא מן הכלל.
על הכיפה.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. באגם הדרק נמצא כרגע אריה דרי עם רישום פלילי. יש עוד, איך קוראים לו?
איתמר בן גביר, על מה אתה מדבר?
איתמר בן גביר, שהוא שר משטרה גם, כן? איך קוראים לבחור מרישום, ברח לי השם, יור ועדת הכלכלה?
ביטן.
ביטן מנהל משפט פלילי. על עבירות חמורות מאוד, אז אנחנו מדינה, תקשיב, יש לנו ראש ממשלה שהוא נאשם. נו בסדר, עזוב. טוב.
לא נתקן את העולם ב-10 דקות.
האמת, גם לא נשתדל. צנצי, תודה.
ביי.
תודה חברים.
שמעון אלבזי, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
מצבך לנוכח המצב בצפון כרגע, שיורים בכל שנייה וחצי?
כן, חם היום מאוד, אתה יודע, לא פשוט, אבל אנחנו בסדר כרגע.
אתם בממד רוב הזמן או ש...
מרחבים, אתה יודע, יותר במרחבים מוגנים כאלה, כי אנחנו שומעים פה את הפיצוצים די חזק, אני מרגיש שזה פה.
תשמע, אני לא רוצה לסכסך, אבל חייבים להזיז את היבא מהר מירון. זה, אתם סובלים, מה לעשות?
אתה יודע, אם יזיזו את היבא מהר מירון, יזיזו את פיקוד צפון מצפת,
יזיזו את ישראל ממקומו.
אז לא יהיה בסיסים פה באזור.
תקשיב, הוא גר כרגע, אלבז, אני לא אגיד איפה, אבל הוא גר ברצועת הביטחון. אין שם ישראל. צומת קדרים, אריה, ואתה מכיר הרי את האזור טוב.
נכון.
צומת קדרים זה בערך הגבול הכי צפוני. לפעמים אתה גם לא יכול להגיע לשם, עוצרים אותך גם לפני. אתה
מספר לי, שהיינו טסים לגליל, היינו מדברים בדרך שטויות עם היבא.
אבל בכל מקרה, זה המצב. טוב, אלבז, בוא תספר לנו מה קורה באמת בסכנין. התובע של ההתאחדות החליט להוסיף... עוד סעיף לכתב האישום, גם על ביזוי האמנון. מה שאני מתרשם בינתיים מכל הטענות של באר שבע וכל הדברים האלה, שהם רוצים לקבל פרס, קודם כל ניצחון על המשחק הזה, טכני, וגם לא להיות מורשעים בשום דבר, אף על פי שהמשטרה באמת... מעכבת, אני לא יודע מה הצרם הוא ערך כבר, של 20 חשודים נוספים שצולמו ואותרו מהאצטד, מטרנר בהתפרעות במשחק הזה, וסכנין נראה לי הולכת לאכול את כל התיק, אבל כולו ובגדול. בוא שים אותי ב...
קודם כל צלש למשטרה שבארבע בבוקר הגיע לאנשים הביתה.
היא הייתה צריכה להגיע אליהם, להגיע אליהם
לפני שנתיים.
לא, למנוע את זה להיות בפנים, כן.
קודם כל בוא נעשה סדר, מבחינת סכנין ברור שהם יקבלו עונש ו...
עונש כבד, זה מגיע להם גם.
נכון, הם מבינים את זה גם, אבל מבחינתו של אבו יונס אני יכול להגיד לכם שהוא בקו מסוים שאומר, תשמע, קודם כל אני אומר שצריך לכבד את האמנון, לא משנה מה. אני אומר לאוהדים שלנו, ואנחנו אומרים את זה בכל...
כן, הוא אמר את זה גם פה וכאלה, אבל כולם יודעים.
אני אומר באופן הכי ברור
שאתם לא מחויבים להשאיר.
אתה לא מאמין לו?
למי? אני מאמין לו, אבל
אין לו שליטה.
אז זה מה שאני מאמין לו גם שהוא אומר את זה, אין לי שליטה, אני לא יכול להשפיע. אני מאמין לו.
אז זו הבעיה של בני סכנין, אם מבחינתה זה מה שהיא טוענת, הם מנסים לעשות את הכל, אבל מבחינתה הם אומרים, אם יש לנו באים למשחק 500 או 1000 צופים, ומתוכם 50 מועדים מחליטים לצורף את הגל, אין לנו שליטה על כולם, אין אפשרות מה אתם רוצים להוציא את הקהל שלנו, אז תוציאו אותם.
נכון, ולדעתי זה מה שצריך לעשות. לא את סכנין, צריך להגיע למצב שמשחקים, הרי לאבו יונס אין שליטה על כל אוהד.
אריה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני חושב שגם בני סכנין הם באו באיזושהי טענה שהיא די מובנת מבחינתם, זה לא שאני בא לגונן עליהם חלילה, ואני אומר שהאמנון כולם חייבים לכבד אותו, אבל הם אומרים, תשמעו, פעם היה אמנון רק במשחקים של בית ירושלים.
נכון.
עכשיו פתאום בכל משחק,
מתחילת זה, מתחילת המלחמה.
נכון.
אבל כמול סכנין, בכל משחק יש אמנון.
נכון.
מבחינתם, האוהדים שלהם מרגישים שרוצים להטריס את זה נגדם.
פרובוקציה, נכון.
תוך כדי, הקהל מנגד, לא אגיד הקהל של באר שבע, מקלל את הערבים. מה אתם מצפים, כאילו?
תראה, בוא אני אגיד לך משהו. יש עובדות שאי אפשר להתווכח איתם. ההמנון נשמע בעיני יהודים סלע קיומנו, ויש ערבים שזה נשמע להם כמו פרובוקציה. אז בני רנה, אתה לא רואה דברים כאלה, אבל מה שאני אומר, שבסופו של דבר צריך להיות פרקטיים. אתה יכול להמשיך להניש את סכנין ואת באר שבע, וכל פעם שישמיעו המנון, אלה יפנו את הגב, כן. ואתה יודע שזה יקרה, ואף אחד לא מטפל בבעיה הרצינית, אז יאללה, לא מכניסים קהל חוץ למשחקים רגישים.
אבל מה שאתה אומר, אני הולך על דבר יותר, קודם כל לעשות את זה, מה שאתה אומר, קודם כל,
כן.
לא להכניס. דבר נוסף, לא לבזות את ההמנון, לא לנהוג בטפשת נפוצה, תאמין, ולשאיר את ההמנון למשחק גביע, למשחקי,
נכון.
במעמד הנשיא,
נכון.
נבחרת ישראל,
נכון.
כל נבחרת של ישראל,
נכון.
אוקיי, לא למעמדים האלה, זה הכל.
באמריקה שרים את ההמנון כל בוקר בבית ספר, בישראל לא.
ושרים אותו בכל משחק פוטבול.
כן.
אתה מבין, אז מה?
שמע, קופמן, אני בעד ההמנון, והלוואי וישאירו אותו 20 פעם ביום, אבל אני אומר לך שאם אפשר למנוע ולא לצאת, אתה יודע, את כל ה... גם ככה המצב במדינה הוא חם ותוסס, ועכשיו, אתה יודע, ערבים, יהודים, אנחנו נכון שאמורים להיות ביחד וכאחד, וגם הם אזרחים במדינה, אבל ברוב שהמצב חם כרגע, ומדברים כרגע כל הזמן, אתה יודע, כללות כאלה ביצים שומעים, מוות לערבים, או לא משנה מה, זה דבר שאם אנחנו רוצים למנוע את זה, אז
וואלה,
כדאי לעשות גם
קצת
שיכול למנוע את זה.
נכון.
כן, בוא תספר לי על מכבי חיפה. היד חלילי, אחיו של עדנן, העריך את חוזהו במכבי חיפה עד 2028, בארבע שנים, ותג השחרור שלו, אני שומע, הוא 2 מיליון יורו וחצי, כן?
יש פוטנציאל או רק אח של?
אני יכול להגיד לך שבמעבר של ענן, עוד מלפני, עוד חצי שנה, 8 חודשים אחורה, איכשהו פרץ, הייתה לי גם שיחה עם אבא שלו, והוא אמר לי, עם אצ'די, הוא אמר לי, שימו, תשמע מה אני אומר לך, יד לא פחות טוב מענן.
מה אתה אומר?
וכן, ואני אומר לך שגם במכבי חיפה אומרים, שעל פי באמת היכולת במחלקת הנוער, בקבוצת הנוער, יד שחקן עם פוטנציאל הרבה יותר גדול מענן חלילה.
יפה, הוא שיחק כבר איזה כמה דקות בבוגרים?
כן, הוא שיחק, הוא פתח בהרכב, הוא היה דווקא לא רע.
יפה, שיחק באיזה, שיחק
במשחקים. במחזור הראשון, נכון. אבל אני לא יכול להגיד לך שנפלתי מהרגליים במשחקים שראיתי יותר, אבל תתת לו גם זמן.
תן לו, אתה יודע, let it blossom, let it grow, לאט לאט.
ענן יש רק אחד.
כן, אך לא, יכול להיות שבאמת יד יהיה הרבה יותר טוב, אנחנו לא יודעים. זה שמאירים בהי, זה אנחנו יודעים, וניתן לילד גדול.
שמע, אני חייב להגיד לך, שימון, אני ראיתי את הכתבה על המשחק של מכבי חיפה נגד הקטועי רגליים. מה זה מרגש, תשמע.
אבל הזמן, תראה את הסרטון, תבין עד כמה זה מרגש.
יפה.
כן, על הכיפק. אלבז, שמור על עצמך.
תודה רבה, בשורות טובות.
יאללה לכולנו. ארלה וייסברג, וואלה, אהלה, ערב טוב.
אהלן חברית, טוב.
מה קורה באמת במכבי עם דריל מייקון, עם הבדיקות? מה קצב ההחלמה? וואט? מה אנחנו יודעים על זה?
דריל מייקון צריך לפני הכל להזכיר, מכבי תל אביב בכלל הייתה יכולה להביא אותו במחיר שיביא אותו, ואני אומר במחירות, בזכות הפציעה, שהורידה את המחיר שלו, אם אני זוכר נכון, לאזור $500,000, וידעו מראש שהוא לא יהיה קשה לתחילת העונה, אלא לאזור נובמבר. הוא עבר לא מעט בדיקות לאורך הקיץ, שלח אותם, הוא, נציגיו, שלחו למכבי, מארצות הברית, ממש סדרה ארוכה של בדיקות, שגם היא זו שגרמה לעיכוב בחתימה שלו, המסע ומתן מאוד ארוך, אבל בשבוע שעבר הוא הגיע לארץ, ובמכבי הבינו מהר מאוד שזה סיפור יותר מורכב, אפילו ממה שחשבו, שאולי אפילו לנובמבר הוא לא יחזור. באופן עקרוני, הפרוטוקול של ריקרה ברצועה צולבת זה, שחקן אמור לחזור לקשירות 9 חודשים אחרי הניתוח. הוא עבר את הניתוח בינואר, זאת אומרת, אוקטובר אמור להתחיל להתאמן, נובמבר לשחק. לא נראה שזה הולך לכיוון לוחות הזמנים האלה, וזה מסביר את ההחתמה שעליה הכריזו אתמול, של קובי סימון, שהגיע למבחנים בעצם לתקופת ההכנה, עם אופציה להאריך באחר כך. ולא מן הנמנע שמייקון, אני אגיד בזהירות, עשוי לעזוב את מכבי עוד לפני שיתחק בה. זה בקלפים, חושבים מה לעשות, וכמובן שאם הוא יפתח, אז יצטרכו להביא שחקן אחר.
וכשעובר זמן, האופציות נסגרות?
כבר עכשיו אין יותר ידי אופציות של קבוצות כבר, אתה יודע, השחקנים הלגיטימיים והמנוסים כבר די סגורים. אז מכבי מוצא את עצמה בבעיה, עוד חודש פתיחת היורוליג, ויש לה נחיתות מאוד מאוד משמעותית, גם בעמדת הרכז, גם בעמדת הסמול פורוורד, שזה בלי קשר למייקון. בעמדת הרכז בעצם יש כרגע רק את תמיר בלט ואוקוס יוקובייטיס.
כן.
ובעמדה 3 לא הביאו מחליף לבונדי קולסון. ליבי רנדולף מגיע באיזשהו מקום על טיקט, בטח של עמדה של אנטוניוס קליבלנד, רפי מנקו נשאר, וכל היתר זה כל מיני פתרונות קלעיים של הרכבי 3 גבוהים עם הורד ב3 או וויל ריימן, או הרכבי 3 גארדים עם לויד ב3, שזה גם בעיה כי לויד שחק 2, כי חסרים גארדים, אז השמיכה קצרה
ומתקצרת
עוד יותר.
בואו אני אגיד לך משהו. אני באתי מהעולם של 1 ו-2 ו-3.5 ו-4.25. ככה אני גם בניתי קבוצות, והיום המשחק, בטח באירופה, הוא הופך לוורסטילי כזה, שהדבר הכי חשוב זה להביא שחקנים שיכולים לשחק בשני תפקידים.
נכון.
ואז זה נותן לך גמישות. ואני רוצה להגיד לך שההצלחה, אני חושב שמכבי תל אביב בעונה האחרונה הייתה הצלחה גדולה, וההצלחה הייתה בקבוצתי, ולכן זה גם שם את עודד קטש בפרונט, כי ראו עבודה שהוא עושה. עכשיו אתה מסתכל, חלק מה, חוץ מתמיר בלט וסורקין, אני לא מאשים אף אחד, אבל בקורח הנסיבות בנו, לקחו מן הגורן ומן העקב, פה אפשר לקבל שחקן במכבי אף פעם לא הייתה לוקחת שחקן בזול, פצוע ומשחקת עליו פוקר, והיום הם פתוחים ליותר אפשרויות כי הם מוגבלים בתקציב,
אין להם ברירה אלא להמיר.
נכון, ואני מסתכל, יש שחקנים איכותיים במכבי, את הורד אנחנו מכירים מהפועל, את לויד אנחנו מכירים ממונקו
ומהפועל,
כן, והפועל אילת, ואני שואל אותך, אתה מבין כדורסל, כשמסתכלים על כל התמונה, אפשר לעשות מהצ'ונט הזה קבוצה?
זה יהיה צ'ונט
פרווה,
חסר את הבשר.
אין כסף.
אני, זה לא רק, זה גם הכסף, וכמובן לא נשכח שמכבי תל אביב, עזוב שנייה בצד את כל הכוכבים שאיבדה, כמה כסף מעבר למה שהיא תכננה, היא נאלצה לשרן כדי לשמור על השלד הישראלי
שלה. נכון.
וכמובן יש את הפגיעה בתקציב מכל הסיפור של המלחמה,
נכון.
ודברים כאלה.
אין גם קהל, רבותיי, זה גם שיקול.
בסוף אתה יגיד לו שביבי הוא אוהד הפועל, כן. הוא ממשיך את המלחמה בגלל זה.
אני רק רוצה להגיד לך שרק הקהל שווה שם 40-45 מיליון שקל בתקציב.
למרות שמכבי הוציאה הודעה לא מזמן שיותר מ-9,000 אוהדים הבטיחו את מקומה.
כן, אבל, מתי, אבל כל משחק, ועכשיו כל משחק, אתה מבין, עכשיו צריכים להחזיר, אין...
עכשיו
מתחילים ההחזרים, כן.
כן. אז בעולם אוטופי, אני כבר לא, אני לא מדבר אפילו על הביקורת שיש לנו ויש לנו, על מה שמכבי תל אביב בנתה עד עכשיו. אפרופו למשל, זה ש... כמו שאתה אומר, צריך שחקנים שישחקו בשתי עמדות, ואז הולכים על השחקן הכי יקר, היחיד שנשאר במכבי שמרוויח מעל מיליון דולר, הוא שחקן שישחק רק בעמדה אחת, זה ג'ורדן לויד, שהוא רק 2. הוא לא באמת 1, הוא גם לא באמת 3.
גם תמיר.
וגם תמיר, נכון. וכשאנחנו מסתכלים קדימה, מכבי תל אביב כדי בעולם אוטופי להעמיד את הסגל, לפחות לבחינת כמות השחקנים והעמדות שאתה מציב בהם, חסרים לה כרגע שני שחקנים. חסר לה את הקומבו גארד הזה במשבצת של מייקלון, את שחקן של 1-2, וחסר לה את השלוש המוביל, כי אני לא חושב שמישהו חשב ברצינות שליבה ינדוף הולך להיות בונזי קולסון, לא רק מבחינת התכונות על המידה, שמבחינת הדומיננציות, בונזי קולסון היה שחקן של 30 דקות למשחק, עם הרבה דברים שהוא עשה שם, ורנדוף לא אמור להיות, גם אם הוא יהיה השלוש המוביל, הוא לא אמור להיות כזה דומיננטי. וגם אם הוא יהיה שחקן של 22-25 דקות, אז איפה יתר העמדה הזאת? זו שאלה שכרגע...
יש...
לא, לא, הוציאו קודם כל להפועל ירושלים עין.
נחכה קצת, נכון. נחכה רבותיי, אנחנו רק עוד לא הגענו לתחילת הדרך. הרי לתודה.
תודה חברים, ביי. תודה.
אנחנו עכשיו עם עורך הדין יפתח אבן עזרא, שלום יפתח, ערב טוב.
ערב מצוין.
ערב טוב.
בוא נשמע אותך, אתה הרי מכיר את כל התקנון, דוקטור תקנון, לגבי סעיפי האישום של סכנין, שהבולט בהם הוא הסירוב לעלות לשחק אחרי ההתפרות של אוהדי הפועל באר שבע בעקבות ביזוי ההמנון.
למרות שהשופט קבע שהמשחק ייפתח.
השופט קבע שהמשחק ייפתח, השופט גם יהיה...
לא, יישב... זה חשוב.
לא, לא, זה לא חשוב. אני אגיד לך למה זה
קבע. זה הכי חשוב.
הבנת, יפתח, עם מי אני יושב פה באולפן?
אני אגיד לך למה, תשמע, שופט כדורגל, עם כל הכבוד...
אם שופט היה ומודיע, אין משחק, נגמר?
אם שופט אמר זה בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, יש תנאים אובייקטיביים של מה שהיה באמת באצטדיון, עם הפריצה של אוהדי באר שבע, ואני לא חושב ששופט יש לו את הכישורים להגיד כן או לא, כי מישהו אמר לו... נגיד מפקד הכוח המשטרתי שקשל, שזה בסדר, הוא אחראי, הוא גם היה אחראי לפני.
בוא נשים את דעתנו בצד ונשמע מעורך דין מה קורה.
אז קודם כל, ברמה הראייתית, הדבר כמעט היחיד שחשוב, זה דוח השופט ודוח המשקיף. הם למעשה אחראים לכל ההחלטות שמתקבלות על שדה המגרש, כולל אם לחדש את המשחק, אם לקיים את המשחק או לא לקיים את המשחק, אם יש או אין לאורך ספורטיבי, זה החלטה של שופט המשחק, הוא יכול להיעזר במשקיף. עכשיו, דוח השופט קובע בצורה מאוד ברורה, שאחרי שהמאומה הסתיימה, והצליחו להרחיק את האוהדים משתי הקבוצות חזרה ליציעים, אפשר היה לקיים את המשחק. ובנקודת הזמן הזאת, ברגע שסכנין החליטה שהיא לא עולה למגרש בשיקולים כאלה או אחרים, היא לקחה אחריות על האירוע הזה, והיא מבינה שככל הנראה מנקודות מהמשחק הזה היא כנראה לא תצא.
ברור, איזה נקודה, לא, המשחק...
אני לא רואה אפשרות שבית הדין יכול לקבוע משחק חוזר או אירוע מהסוג הזה.
אני לא חושב שהוא צריך לקבוע חוזר.
וזה האירוע יותר מעניין פה, שהתובעי התאחדות ביקש שהמשחק יסתיים 0-0 ללא נקודות.
כי גם לבאר שבע לא מגיעות נקודות.
זה גם מה שחושב התובע. אני גם, יש לי... אני נוטה להסכים איתו. וכי האירוע הזה... אי אפשר לנתק את האירועים אחד מהשני, והיה פה אירוע מאוד חמור שפריצה לשדה המשחק, שמי שלמעשה החל בו זה היה אוהדי באר שבע, בלי קשר עם הפרובוקציה שעשו לסכנין, הצדיקה את זה או לא הצדיקה את זה, זה בכלל לא משנה.
למה?
הייתה פה פריצה של אוהדים, הייתה פה, כי זה לא סיבה לפרוץ לשדה המשחק עם כל הכבוד, ולגרום למשחק לפתח בחור של 30 או 40 דקות, אני לא יודע כמה זמן לקח לכל האירוע הזה להסתיים. אבל בסופו של יום, גם התקנון, יש תקנון להתאחדות שקובע שבמקרה שמשחק לא מתחדש בגלל התפרעות של אוהדים משני הצדדים, הדיפולט, תוצאת ברירת המחדל, היא 0-0 ללא נקודות.
עכשיו, מה קורה מבחינת, בוא נאמר, 0-0, בסדר, זה מה שנקרא הקטע הקל. אבל מה קורה בשאר הסעיפים, יפחיתו פה נקודות לשתי הקבוצות?
קשה לי לענות על השאלה הזאת, אני חושב שהעבירות שסכנינו אשמה בהן הן עבירות חמורות מאוד.
גם באר שבע.
שאני יכול להניח שבאר שבע חמורות, אבל פחות משהו סכנין, סירוב לקיים משחק זה עבירה חמורה מאוד.
כן, אז אני אומר, יפחיתו להם דוגמה.
תוסיף את זה לביזוי ההמנון.
עשיתי לך פה חבילה, עשיתי לך פה חבילה של 9-12 נקודות, בסדר? בין
9-12. לא, זה לא
יהיה
במספרים האלה.
אני לוקח את זה לחומרה. כמה באר שבע צריכה לחטוף על האחריות לקטע שלה, כקבוצה מארחת גם, כן?
תראה, אני לא מכיר את הרקורד המשמעתי של באר שבע כדי לענות לך, וזה שיקול מאוד מכריע בעונש. אני בכלל לא חושב, לא בטוח שהפועל באר שבע תצא פה עם הפחתת נקודות. יכול להיות שכן, ואם כן זה יהיה על הרף המאוד מאוד נמוך של נקודה או שתיים. סכנין אני חושב שתצא.
עם פריצה לדשא וכאלה, זה מה שנותנים היום? על תגרת שחקנים הפחיתו להם שלוש באוונטה,
בחאווה. תגרת שחקנים זה הרבה יותר חמור מאוהדים. עונשים על עבירות שחקנים ובעלי תפקידים, הם בדרך כלל עונשים הרבה יותר חמורים.
אבל עשרות אנשים, תשמע, נעצרו מבאר שבע, והובאו בפני בית משפט, אם אני זוכר נכון, חמישה. היום הודיעו במחוז דרום, על עוד 20 שאותרו, שרוצים להביא אותם בפני שופט. 25 זה לא שמישהו רץ לדשא.
זה חמור, אתה צודק.
עכשיו, חוץ מזה, יש פה גם תקיפה ביציע עם עמותות של הדגל, כל השטויות עם
האלה. כן.
אנחנו עושים פה כאילו, אתה יודע, אפשר להעביר את זה באלן-אלן.
בעבירות של אוהדים, בדרך כלל היד יותר קפוצה בהפחתת נקודות, ואני חושב שדי בצדק. זה לא אירוע של גמר הגביע עם בית"ר ירושלים, שהוא היה אירוע של מאות ואלף אוהדים. ולכן אני חושב, בסיטואציה הזאת, אם תהיה פה פחתת נקודות, היא תהיה על הרף הנמוך.
עורך דין ונזרה, תשמע, הרי כולנו יודעים שהאמנון יושמע פה ושם, לא נראה לי זה אופציה, זה זכות, זה לא... אין,
זה לא חובה. כן.
לא חובה. קבוצות ישמיעו אמנון... נגד קבוצות ערביות, ואלה יפנו את הגב, ואלה יפרצו זה כמעט סצנה כמעט ברורה. אנחנו מנהלים פה שיחה נחמדה, אבל גם אם תוריד את שתי הקבוצות ליגה, זה לא ישנה, זה יחזור ועוד פעם, אלא אם כן. ואני לא יודע כמה פעמים צריך לחזור על אותו דבר בשביל להגיע למסקנה שאנחנו לא נורמליים, אתה יודע, כמו שאיינשטיין אמר. זה לא סמכות של בית הדין.
שאנחנו לא נורמלים, זו כבר קביעה היסטורית.
זה עובדה, כן. ואנחנו, אתה יודע, שר הספורט לא השמיע ציוץ. הממשלה בכלל לא. כל הכבוד למשטרה שעצרה כמה אנשים.
אבל זה תקנון המינלת.
אין בעיה, אין בעיה.
היום גזוי מנון הוא חלק מתקנון המשמעת, הוא יחס את סעיף של עבירות גזעניות.
כן, אבל...
היום הוא חלק מהתקנון. אם אתה שואל אותי באופן...
אתה יכול למשל עכשיו...
זה גם משהו שהיה נהוג שנייה, זה היה נהוג לפני שנים, שלא ישמיע את המנון.
נכון.
זה לא... מי שרוצה לפטריות שיבוא לעשות מילואים, שלא ישמיע את המנון...
נכון.
חק ליגה. אבל בשלב מסוים זה נשחק, והייתה אפילו תחושה בתקופה מסוימת שקבוצות מסוימות, שלא נקום בשמם, היו שמועות את ההמנון בכוונה כדי ליצור פרובוקציה.
נכון.
והחליטו בשלב מסוים כנראה לחרוג מהכלל הזה שלא לא להשמיע. כן, יש את התוצאות שלו, אנחנו חיים פה במציאות לא נורמלית, מדינה שהיא לא קלה בהיבטים הלאומיים. וכן, אנחנו, ככל שישמיעו את ההמנון, וככל שיהיו מעורבות בזה קבוצות... כמו
בני סכנין,
אז יכול להיות שאנחנו נראה תופעות האלה עוד לא מעט.
ברור, ולאבו יונס אין שליטה לכמה אנשים.
למי יש שליטה? אם היית מכניס המשטרה אין השליטה.
אין. יש כאלה במכבי חיפה, או יש חלק מהאוהדים שמתנגדים לדיה סבא. אין לדבר הזה סוף, אלא אני חושב שבמשחקים שיוכרזו מראש כרגישים, לא ייכנס קהל חוץ.
אני רוצה שיבטלו בכלל את נגינת ההמנון במשחקי ליגה. גם מכבי תל אביב בכדורסל שמקפידה לנגן את ההמנון, אוקיי, כאשר עומדים חמישה זרים על הפרקט בעמידת נוח. תבין, זה לא בדיוק טוב להמנון שלי.
לא נתקן את המדינה.
בסדר, תבין, אבל כל אחד לוקח את ההמנון ועושה בו כרצונו.
כן.
וגם לא משרת שום דבר.
לא משרת כלום, רק מלבי צרים. יפתח, המון תודה.
על עוד דבר, שערב טוב.
לכולנו. שרון פז, מאמן נבחרת ישראל בכדורגל לקטועי גפיים. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מכבי חיפה, עירכה אתמול בערב את נבחרת קטועי הגפיים של ישראל, באירוע סופר מרגש, זה היה בבד בכפר גלים, ולנבחרת שלך כבר הצטרפו גם פצועים מהמלחמה הנוכחית, מי מפורסם יותר או מי בכלל לא מפורסם, אבל זה הפך להיות אירוע, ובכל מה שאנחנו רואים את הכתבות האלה, כמו עם, איך אומר הכדורגלן, שעבר
בן
בנימין, שהוא ורעייתו, אז הם הייתה חברתו, שניהם איבדו רגל עד הירך, בעקבות השלחת רימונים. בוא דבר איתי על הדברים האלה, מה הפעילות, מה אתם הולכים לעשות מבחינה בינלאומית בהמשך?
קודם כל, למרות שאני חי את הקבוצה הזאת כבר 5 שנים, אז הפתיח שלך מאוד רגש אותי, אני עוד מתרגש מזה, ובאמת כל הכבוד לפתיח הזה. הפעילות שלנו בעיקר היא בחול, אין לנו יותר מדי משחקים שאנחנו עושים בארץ, כי אין עדיין ליגה. אנחנו עכשיו, היות והתווספו לנו שחקנים שתראו אני ארחיב עליהם, אז יכול להיות שאנחנו בעזרת אנשים מאוד טובים, נצליח להקים פה ליגה, ואז כבר יהיו לנו משחקים יותר קבועים.
כמה קטועי גפיים יש בישראל?
סליחה? עכשיו רק במלחמה הזאת.
לא, הם עוברים מסוקים מעל הפה שלי, אני יודע.
מלחמה האחרונה להשכלה כללית, חושבים שיש אלפים, אבל אין אלפים, יש בסביבות ה-80 קטועי גפיים, אבל כל אחד כמובן עולם ומלואו. לנבחרת הצטרפו נכון להיום 3 חיילים ובן בנימין שהוא נפצע עם גלי במיגונית, אז הם כולם כבר איתנו, אנחנו ישבנו אצלהם מההתחלה והסברנו להם על הנבחרת, וממש אחרי 3 חודשים הם כבר הגיעו להתאמן, ויש עוד 4 חיילים שהם עוד ככה בשלבי סיום של השיקום, והם גם הצטרפו, כך שלדעתי יהיו 8 שחקנים בעקבות ה...
כמה זמן נמשך משחק שלכם של קטועי גפיים?
25 דקות על 25 דקות.
אני אגיד לך מדוע אני שואל. כי באמת אני מקווה שבאחד מהמשחקים, אתה יודע, של המשחקים של הקבוצות הגדולות, גם על מגרש קטן יותר או על הרוחב, יעשו באמת משחק שיהיו נוכחים 10,000 צופים, כדי באמת לתת לספורטאים האלה את מרב התמיכה. אני מדבר בליגה, זאת אומרת כפורמט, מה שנקרא. אני מקווה שהמנהלת תרים את האירוע הזה, ובאמת, תשמע, אתה לא יכול להישאר אדיש, כאשר אתה רואה אותם עם הקביים.
נכון.
על הדשא, אי אפשר להישאר אדיש. לא משנה מה אתה, מי אתה, ומה ראית ומה לא. אתה לא יכול להישאר אדיש.
יש את ה... קודם כל זה בתכנון שלנו, וזה הולך לקרות. במסגרת במסגרת המלחמה שהייתה, אז גם ההתאחדות נרתמה ומתחילה לעטוף אותנו, ושינו זוארץ בא אלינו למפגש שעשינו אחרי אליפות אירופה, והוא הבטיח שהוא יעצר, הוא באמת מתחיל להניע דברים בנושא שלנו. חבר כסת סימון דוויצון, שהכרתי אותו, הייתה לי הזכות להכיר אותו, הוא גם עושה במה שהוא יכול לתרום, ועוד הרבה אנשים נרתמו, וזה ילך וזה יקרה.
אני בטוח שהרבה אנשים ישמחו להרים...
תגיד, ינקלה שחר מממן את הנבחרת?
ינקלה שחר הוא אחד הספונסרים שלנו.
ינקלה שחר, צריך להגיד רק בסוגריים רחבים, מממן פה, טוב שהוא מממן גם את האירוע שלכם, אבל הוא דואג פה לספורטאים, בלי שאף אחד ידע בכלל.
שאנחנו מגלים אותם,
רק כשהם באים ומספרים לנו, אתה יודע שבאמת החברות שלו תומכות בהן, אתה מדבר פה על כמויות. באמת כמויות. אבל יש עוד צדיקים. לא כמו ינקלה, אבל עוד צדיקים.
יש את אלצ'ולר שחם, שהם איתנו,
נכון.
היום הראשון של ההקמה של הנבחרת לפני 5 שנים. וינקלה, בעקבות ההיכרות שלי איתו, הצטרף לפני 3 שנים, והוא פשוט כל דבר שאנחנו צריכים, הוא בעצם נותן לנו את האופציה לנסוע לטורנירים. עכשיו באליפות אירופה שהייתה בראשון ביוני, נרשמנו ושילמנו את כל ההרשמה וכרטיסי טיסה מוכנים, ופתאום חצי מהשחקנים פשוט חששו לנסוע מבחינה פתיחותית. ולא הייתה לנו הבטחה, כי אנחנו כרגע לא תחת הפוק של המדינה. צלצלתי לאנקלה, אמרתי לו תודה רבה, ואנחנו פשוט לא נוסעים, כי יש שחקנים שמפחדים לנסוע, שאני מדליק אותם, והוא נתן לנו את חברת ההבטחה של מכבי חיפה, שנסע איתנו 10 ימים. ובלעדי זה השחקנים לא חווים, אנחנו לא נוסעים לאליפות אירופה. והוא איתנו...
צדיק.
איתנו כל יום.
תגיד... אני רוצה באמת לדעת, שרון, עכשיו יש לנו את המשחקים הפרלימפיים, ואנחנו רואים שם הכל, אתה יודע, באמת כדורסל בחיסות גלגלים, רגבי רביעיות, גם כן בחיסות גלגלים. יש מצב שהכדורגל של הקטועים ייכנס למסגרת הזו?
עכשיו התאחדות הקטועים, היינו בכנס לפני אליפות אירופה במרץ, אז הם דיברו על זה שיכול להיות שבלקראת 28 זה ייכנס או לפרלימפי או אפילו לאולימפיאדה רגילה. הם בשלבים שהם מנסים לעשות את זה, כי יש התאחדות של הקטועים אירופאי ויש התאחדות עולמית. תבינו, יש 70 מדינות שיש בהן כדורגל קטועים. לצורך העניין...
לא, אבל ברגע שתהיה תחרות רשמית, יהיו 170. לא, באמת אני אומר, תשמע, אני רואה את הספורט הפרלימפי, אני גם שדר אירועים שם.
איך קראו לאטלט הזה הדרום אפריקאי שהתחיל לרוץ עם...
קספריוס.
קספריוס. אתה יודע, זה התחיל...
ככה דווקא דוגמה של רוצח, אה?
זה התחיל באמת נס, פלא וכן הלאה. וזה בסוף גם הגיע להתנגדות נוראית, חוץ מהעניין
של... כן, אבל היום, כשאתה מסתכל היום באתלטיקה הפרלימפית, כולם עם הלהבים.
לא, כבר אמרו, כן, כבר אמרו שזה כבר נותן להם יתרון, הם לא יכולים להתחרות.
אתה רואה באמת, בקפיצה לרוחק למשל, כן?
כן.
אתה רואה שספורטאיות קופצות וקופצים, תבין, עוברים קובעים וקובעות תוצאות, נכון, עם הלאב הזה, לעתים שניים, קובעים תוצאות שקרובים לספורט האולימפי, תאמין, מקרבים לשבעה מטר באנשים וזה. אבל שוב, פה...
רון, מה שאמרת, סליחה שאני מתערב, זה נכון להראות באמת את הכדורגל, שאנשים ישבו בירו, כי גם כשרואים סרטונים שלנו, וגם כשרואים תמונות, אז אומרים, וואו, איך הם רצים על קביים, אבל זה בתוך אייפון או בתוך טאבלט. כשרואים את זה, זה פשוט לא להאמין.
כשאתה רואה את זה, זה גומר.
והשחקנים של מכבי חיפה אתמול, אנחנו עשינו איתם את האימון שלהם, את הכניסה לחימום, את החלק העיקרי, ועמדנו איתם בכל מה שהם עשו, ובסוף שיחקנו מולם משחק אחד שאנחנו מורבבים איתם, חלק עם קביים, חלק בלי, ובסוף שיחקנו מולם שהם כולם עם קביים.
זה מדהים.
פשוט לא הבינו, הם לא הבינו.
הם לא, אתה יודע, זה כמו שמנסים, זה כמו שמנסים, היה אירוע של כדוסה בחיסות גלגלים בנמל, והמארגנים ביקשו מני לשבת על כיסא גלגלים ולנסות לקלוע. אתה מבין? בונה, הכדור, ואני לא בחור קטן, הצלחתי להגיע, ואני לא מוגבל כאילו בגפיים ודברים כאלה, הצלחתי להגיע לבערך קשת של 1.10 מטר. זאת אומרת, לא הגעתי... עזוב, זה, אנשים לא מבינים, למרות שיש גם בריאים
שצריכים. יש רגעים שאתה מתחיל להבין.
מתי אתה מבין?
ששמו אותי בכיסא גלגלים, ולא הצלחתי כמעט לנסוע עד המעלית מהחדר. אתה יודע, זה דברים שאתה צריך לחוות כמה שאתה יכול, קצת, בשביל להבין את הקושי.
אני אזמין אותך לאימון, ואתה תבוא...
אנחנו נבוא בשמחה קודם כל, ואנחנו כאן לכל פנייה שאתם צריכים, לכל מהלך של... שיעזור לכם.
אני יודע,
כי באמת...
גם שהתראיתי אתכם בטלוויזיה, אני ראיתי את הנכונות שלך ואת ואת כל זה שרצית להבין את זה, ואני
בטוח... דבר איתנו.
על הכיפק.
יש לי עוד משהו אחד, ככה, בדיוק זה אתה ומליניאק, אז בין הדברים שאני עושה...
אתה אוהד הפועל רמת גן?
בהליכה, בואו תיקחו עכשיו אייטם של החיים.
יש כדורגל בהליכה, אני לא יודע אם אתם יודעים על זה.
זה מתאים לנו דרך אגב. אפשר בישיבה כאילו ש...
אפשר ברוורס?
לא, שאנחנו נשב ונבוא כל רגע לבואות, אנחנו טובים בזה.
אבל לא הגעתי לעיקר, חבר'ה. ואני משחק בקבוצה של המכתש גבעתיים.
אנחנו
מתחילים...
לא, זו הקבוצה שלנו מליגה בית.
עכשיו אנחנו מתחילים את האימון, ואני משחק פה עם טופלה בייטנר.
מופה!
עם ארי גילרוב.
מה עם חוגג?
רטי מילר.
מה עם חוגג?
לא, לא, הוא לא פלוסה.
לא, 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 המכתש גבעתיים זה קבוצה שאף פעם לביקים, יחד עם טופלה, ואני עכשיו פה עם איתם, אנחנו מתחילים את האימון.
וואלה, תמסור לכולם חיבוק.
תמסור לכולם, ו...
מה שאתם גש מטופלה ומליניה.
אני חושב שהגיע הזמן שבאמת הקבוצה תעלה ליגה, לא, גם בהליכה אני לא אכפת לי, אבל שיעלו ליגה, ליגה אלף.
אל תגזימו רק.
כן, לא, לא להתלהב, חבר'ה, לשחק שם, אתם משחקים אחרי תלם, נכון? אחרי ה... במגרש הסינתטי.
בספארי.
הבנתי. תיזהרו מהריות וליגטורים.
כן, בדיוק.
על הכיפק. שרון, המון תודה.
תודה, תהיו בריאים.
אנחנו עכשיו עם אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן אורי, ערב טוב.
חברים.
אני מצטער שהקמנו אותך על הקו, עסקנו קודם בקטע של צדיקים, נבחרת הקטועים, בכדורגל, שבאמת צריך לעזור להם, כפי שיאנקלה ואנשים אחרים עוזרים להם, כי זה באמת פרויקט סופר חשוב.
לגמרי?
לא שומע לך.
כל הכבוד, כפי
שעוסק
במלאכה.
נכון. כן, צריך, באמת, לכבד, לעזור, לדחוף. בוא דבר איתנו.
היום שאנחנו נכבד את ה... אתה יודע, את
אלה
שיש להם יותר קשיים, ואת
נכון,
נכון.
תאמין לי, המצב שלנו יהיה הרבה יותר טוב.
נכון, נכון. אורי, בוא דבר איתנו על בלגיה מול ישראל, זה קורה בשישי. רבע לעשר, אריה כבר ישן, אז אני אגיד טובת המאזינים.
וקוף בית כנסת, אז הוא לא יכול לראות.
21:45, משחק ללא קהל. בוא תספר לנו מה צפוי לנו שם, כי הבלגים עלולים להתרגז.
תראה, קודם כל, הבלגים זה העידן שאחרי דור הזהב, שסיו הגיע לחצי גמר מונדיאל 2018, אבל לא הגשים את מה שחשבו שהוא יהיה. רק קווין דה בריינה נשאר, קורטואה רב עם טדסקו המאמן, מאמן צעיר ב-38, לוקאקו קיבל בעצם פטור כדי להתאקלם בנאפולי, אז הכוכב הגדול כרגע, כמובן, מלבד דבריין, זה ג'רמי דוקו ממנצ'סטר סיטי, יש להם שני קשרים אחורים מאסטון וילה, הגנה די חדשה, ועדיין, ועם כל זה, הם הרבה 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 יותר טובים מאיתנו על הנייר, וצריך לנו...
עכשיו אני שואל אותך שאלה של מאמן, לא של פרשן, אתה גם מאמן. היית באמת הולך לתקוף את הבלגים גלים גלינקה, אני רואה באמת שלישייה בחוד... מערך של חמישה בהגנה, ובאמת חושבים פה על... אני לא, תגיד, לא עדיף באמת לחזור קצת לצניעות הבסיסית שלנו,
לשחק בונקר? רגע, שנייה, קודם כל צריך להבדיל, מבחינה
סקטית, אתה יודע, אורי, אני לא יודע אם שמעת באמת את הקריאה במכתש זל, אנחנו היינו צועקים רק להעיף. זה מה שהיינו צועקים, תעיף.
לא, 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 זה היה בגלגי, לקוח.
מה פתאום?
לבדי.
לא, גם אצלנו במכתש.
אוקיי.
כן.
היום הכדורגל אתה לא יכול רק להעיף, אתה לא יכול גם...
אני יכול להשתדל.
הכדור כמו אריה חביב והפועל יהוד.
נכון.
אתה כן יכול להתמודד טקטית עם היתרונות של היריבה, ויש הרבה יתרונות לבלגיה. אני מניח שרמי שמון, לא משנה באיזה הרכב הוא יעלה, אולי הוא ינסה לפרקים מאוד קצרים טיפה ללחוץ, או בסיטואציות ספציפיות, אבל הנבחרת תחזיק פחות בכדור, תנסה לצאת למעברים, אולי זה הרעיון מאחורי חלילי כחלוץ, כזה מה ששמענו שתורגל, כדי לנסות לצאת למעברים, אבל תשמע, ההבדלי הרמות הם מאוד גדולים, והבעיה שלנו, אני חושב שפה זה באמת סימן שאלה גדול, למה למקין לא הוזמן? כי יש לנו...
הוא עם הצעירה, אני רואה שהוא עם הצעירה, יש לנו בעיה עם בלמים.
יש לנו בעיה עם בלמים באופן כללי, בטח ששום גולדברג פצוע, אז יש לנו את שון, שהוא בלם טוב על פצוע, ויתור פצוע, ולדעתי גם לא בתוכניות, כי הוא לא רלוונטי לקמפיין הבא, שהוא הקמפיין המשמעותי שלנו, וכמובן רז שלמה, שעשה שיפור מדהים במכבי תל אביב, אבל אני חושב לבוא, כנראה גנדלמן מיועד לזרק הבלם השלישי, החלטה מעניינת של רן. כל מה שנשיג במשחק הזה זה בונוס. אני רק מקווה שלא נקבל מכה.
לא, שאתה אומר לי, באמת מעברים מול הבלגים. אני נכנס קצת להתקפי חרדה, אתה יודע, זה לא... אנחנו לא בשכונה פה.
יש לי קשרים אחוריים של אסטון וילה, וקשר קדמי נחשב אולי לגדול הקשרים האירופאים בעשור האחרון. אתה לא תחזיק הרבה בכדור. את הדסקו גם אוהב להחזיק.
כן, אבל בוא, אני חושב שגם הקטע של מעברים מיותר.
לא, אין לנו... אנחנו מוגבלים. ורן אמר את זה דרך אגב, בסביבת הימים הראשונה, אני לא מקובל לשיטה, ואני לא מקובל למערך, ואני לא מקובל גם לסגנון. כמול קבוצות X אני צריך לשחק ככה, ומול קבוצה Y אחרת. עכשיו, בליגת האומות, שלושת הנבחרות שקיבלנו, זה די, די עצוב שדווקא שעלינו על ידי רגעי, אנחנו א' לא משחקים בארץ, וב' אנחנו במין סוג של דור מעבר כזה.
כן.
אז גם פספסנו לבוא לראות פה באמת שחקנים גדולים, כמו דה בריינה, כמו כמובן קיליאן אמבפה והשחקנים הנהדרים של צרפת, אבל תשמע, גם משחקים בלי קהל, שזה מבאס ולא משנה באיזה מדינה, אבל זה טוב לצבור ניסיון.
עד שלא נשחק. תקשיב.
מטרה, כמו מוקדמות, יורו 28, ולשם צריך לכוון גם בזימון.
זה מתחיל, דרך אגב, זה מתחיל במרץ, אני לא יודע אם בכוונת הממשלה.
יורו 28, לא מדבר על
המוקדמות. להקים אצטדיון בציר פילדלפי, כי אולי שם נוכל להריח.
אורי, עזוב אותך מהשטויות של קופמן, תשמע. זה נשמע, אם אתה מקשיב לו, זה או בונקר, אוטובוסים, או להתחיל להתפרע ולחטוף חמישייה.
לא, זה לא זה וזה. אריה, תראה, באופן טבעי, גם אם ננסה ללחוץ בהתחלה, אתה תלך לאחור, כי אתה פחות איכותי, זה לא יעזור. גם אם תנסה לפרקים, אין לנו את האפשרויות, חוליית ההגנה, היא באמת גלילה מאוד, הוא הזמין רק שני בלמים, שאחד מהם בלם מחליף במכבי תל אביב. בלמים טבעיים אני מדבר, גנדלמן נרשם כסתם בסגל, שוב, הנבחרת תנסה לשחק, כי זה הכלים שיש לה, בסוף יש לך, יש לך בנבחרת, בוא נקח את הדברים החיובים, יש לך שני שחקנים, מנור סולומון, שסוף סוף חוזר, רק נקווה שיהיה בריא ושלם, וימשיך את היכולת הטובה במשחק הראשון בליד, ואוסקר גלוך, שעושה דברים נהדרים ברדבול, השחקן עם השווי שוק הכי גבוה שם, הוא השחקן הכי איכותי שם, והוא האקזיט הבא שלהם, וזה כולם יודעים.
כן.
כל האקזיט מרדבול, תסתכלו על האקזיטים האחרונים שלהם.
יש לנו גם על הדשא את השופט מייקל אוליבר הבריטי, אז כדאי לחבר'ה באמת קודם כל לקשור את הידיים מאחורי הגב עם הזיכונים, הוא לא כל כך נורמלי, וגם
לא הבעיה. תראה, בצד שמאל יהיה דוקו, אני בגזל דעתי הוא פותח שלושה בלמים, דוקו מול דסה, הוא יצטרך חיפוי, דוקו באחד על אחד, אם אתה לא מונע את הכדור אתה לא יכול לעצור אותו, והנבחרת תצטרך להתמודד. אני מאוד מקווה שזה יראה יותר טוב מה...
אני לא חושב שתהיה תפוסה דרך אגב, אני חושב שהבלגים רוצים את זה.
אני מקווה שלא, אני מאוד מקווה שלא, אני מקווה שגם נצטור מזה ניסיון, שהשחקנים שוב ימשיכו לרוץ, שרן ילך, אתה יודע, יתחיל לשפשף את המערכים, אין לו הרבה זמן לעבוד עם הנבחרת.
והכי חשוב, והכי חשוב, הכי חשוב שיתחשבו בנו, לא בגובה. אורי,
דבר אחרון, מה שחשוב באמת, שכולם יחזרו הביתה, ולכן צריך לקחת בפרופורציות האירועים האלה, ואני מקווה גם שהמסר הזה, הנבחרת יודעת להעביר מסרים.
על הכיפק. אורי, המון תודה.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו יוצאים לדיווחי תנועה עם רעות מתיתיהו ארגון.
דרך אגב, רעות היא בשם מרשתה ליד טפר. זה המקור.
כן, אני המקור, בהחלט.
בכל מקרה, רעות מתיתיהו ארגון, כרגע, אריה, תעשה לנו דיווחי תנועה, ולאחר מכן יהיו פרסומות, ונשוב.
חזרנו.
עמיד הדאון הוא הספורטאי המצליח ביותר שלנו במשלחת הפרלימפית לפריז 2024. יש לו שלוש מדליות אישיות מתוך השמונה שצברנו, שתי מדליות זהב ומדליית כסף. הוא שוחה בדרגה S4. בחישוב הפרלימפי, ככל שהמספר יורד, דרגת הנכות והמוגבלות קשה יותר.
אתה יודע מה הוא צריך בשביל לזכות במדליית זהב? כרטיס טיסה.
ככה מתברר בשתי האולימפיאדות האחרונות. איתנו על קו הטלפון מפריז, יאיר דדאון, אביו של עמי. שלום לך יאיר, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
אנחנו יושבים, מתגאים ב...
מליניאק, אני רוצה להעיר לך משהו, מליניאק.
כן.
לא צריכים מטוס, צריך 14 אימונים בשבוע, צריך המון המון נחישות. הספורט הפאראלימפי הוא ספורט לכל דבר, ומי כמוך יודע שכדי להיות מקצוען, צריך לעבוד... קשה קשה.
נכון, הוא דרך אגב לא צריך גם כרטיס טיסה, הוא יכול לבוא בשחייה.
כן. אבל אני רוצה באמת, קודם כל עמי, הוא חלק מתאומים כמוך מליניאק, אחותו לא סבלה משום עמי לוקה בשיתוק מוחין, אחותו בריאה לגמרי, ואני רוצה לשאול אותך יאיר, הוא התחיל הרי במים כמו כל הילדים עם המחלה האיומה הזו, בטיפולים הידרותרפי, המאמן הלאומי של השחייה הפרלימפית בניצון, דווקא לא החזיק ממנו בהתחלה, כשחיין תחרותי, אבל לילד הזה יש אופי שפשוט, אתה יודע, נדיר בכל קנה מידה באנושות.
אתה ממש מדייק, קופמן. אם אנחנו ניקח כדוגמה, שעמי היה ככה בגיל 7-8, אז הוא למד לשחות כמו כל הילדים באילן חיפה. וכל הילדים כדי ללמוד לשחות צריכים 40-50 שיעורים כדי ללמוד לשחות. ואני היה צריך 200 שיעורים כדי ללמוד לשחות כמו שצריך. אז ככה, יעקב בניסון לא אמין בו, ואמר לו, לך תחפש לך מקצוע אחר. אבל כמו שאמרת, הנחישות של עמי ניצחה את המוגבלות שלו, והיה לו חלום, והחלום הזה מתגשם, היה לו חלום להציג את מדינת ישראל באולימפיאדה, והוא עשה את זה בטוקיו, דיברנו אחרי זה גם אחרי טוקיו.
נכון.
וגם עכשיו הוא עושה את זה שוב.
יש לו כבר 6 מדליות אולימפיות במשחקים האולימפיים בטוקיו ובפריז. בטוקיו לא הייתם כי אסור היה, נכון?
נכון, בטוקיו היה קורונה ולא יכולנו להגיע. אז ככה עודדנו אותו מהבית. ועכשיו כן היינו, אתמול גם שחיתי ככה לתת לו חיבוק. כמו שאתה יודע, יעקב לא נותן לאף אחד להתקרב לשחיינים שלו, עד שהם לא גומרים את כל העבודה, ויש לה ממקצה אחרון ביום שישי 50 חופשי, ואנחנו מקווים שגם שם...
הוא נחשב לחותר הטוב בעולם בדרגה שלו. במשחי החתירה אני אומר חותר, כן.
נכון, הוא סיין עולם ב-200 חופשי, וסיין עולם ב-100 חופשי, וסיין פרלימפי ב-50.
התוצאות שלו זה לא הפתעה. התוצאות שלו לא מפתיעות, הוא כבר עשה את הדברים האלה, וגם יותר טובים, נכון?
נכון, אבל זה אותו מובן מאליו, גם המתחרים שלו עובדים קשה ורוצים לנצח, ועמי עבד מאוד מאוד קשה בשלוש שנים האחרונות, הוא התאמן, כמו שאמרתי, בתחילת שיחה בינינו, קרוב ל-13 אימונים בשבוע, וקרוב ל-8 קילומטר הוא שוחק כמעט כל יום, כולל חדר כושר, כולל כל מה שצריך, ועבד מאוד מאוד קשה, וחשוב גם להגיד, כמו שאתם יודעים, הספורט הפאראלימפי הוא ספורט של כל דבר, והאנשים שם עובדים מאוד מאוד קשה כדי להגיע לתוצאות האלה שמגיעים אליהם היום.
כן.
זה ממש לא מובן מאליו. ואנחנו מקווים שבאמת הוא גם עשה הרבה כבוד למדינה, ואנחנו מקווים שהוא ימשיך לעשות.
הוא גם הלך לשירות צבאי, נכון? זאת אומרת, הוא התנדב לשירות צבאי?
נכון, יעקב בניסון קצת ככה אמר לו, שמה, זה יפריע לך להכנות לקראת פריז, אבל כפטריוט אמיתי הוא אמר, איך אני יכול לייצג את מדינת ישראל וככה, בלי שאני נותרם גם לצבא, והוא הלך ושירת שנתיים בחיל האוויר, ועשה שירות די משמעותי, ואני יכול לזה גם לספר לך שהוא לא ויתר על שום עבודה, גם אם זה היה צריך להגיע מהבסיס, להוריד את המדים וישר לקפוץ לבריכה, הוא עשה את זה ולא ויתר.
כן. תשמע, האמירה שלו
הנחישות שלו היא מנצחת את כל דבר.
כן, האמירה שלו במדליה הראשונה, בזהב הראשון, שהוא התייחס למצב בארץ והוא אמר יש אור בקצה המנהרה,
באמת עשתה כאן גלים ברשתות ובכלל בכל ההתייחסויות. אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא לרעיון שלו אחרי טוקיו, שהוא חזר כאלוף אולימפי, אלוף פרלימפי מאותר, שכמו הרבה ספורטאים, גם אולימפיים, גם פרלימפיים, אומרים, אתה יודע, אחרי מתלהבים במשחקים עצמם, ואחרי זה ההתייחסות התקשורתית, הציבורית, כל הדברים האלה, ראינו גם מה שקרה עם המשלחת בכלל, שהמדינה השתתפה ב-10% מעלויות העלויות בפריז, והשאר תרמו אנשי עסקים, ואני יודע שזה מעסיק אותו.
נכון, עמי מאוד מאוד רוצה להשמיע את הקול שלו, גם לגבי כל מה שקשור לפצועים שבמלחמה. אני יכול לספר לכם שעמי הלך וביקר פצועים של המלחמה בתל השומר, והוא ממש ממש, הוא גם בקשר עד היום עם כמה כאלה פצועים, שהוא מנסה לעודד אותם ולהגיד להם שבאמת למרות המצב הקשה שכרגע נמצאים בו, יש תמיד את האור בקצה, כמו שאמר, את האור בקצה המנהרה, והוא עושה דברים ממש לטובת המדינה. וראינו את זה רק בתקווה ובהמנון, שאת הבכי ואת כל מה שיצא ממנו אחרי השחייה, מעבר להישג האישי, הוא מאוד מאוד היה חשוב, והוא גם אמר את זה, אני חשוב לי להגיע לפריז כדי שישמעו את ההמנון, כדי שישמעו את התקווה שלנו, ושדגל ישראל יונף בכבוד. הוא ממש אמר את זה, והוא כל כך דקות התפרץ אליו אחרי המאה, למרות שהוא, כמו שהוא סיפר, שהמקצה היה לו מאוד קשה, הוא הגיע מאוד מאוד לחוץ. כן. הוא הגיע מאוד מאוד מאוד, הוא סיפר לנו גם אחר כך, מאוד מאוד לחוץ הוא הגיע למקצה הזה.
שמע.
אחרי שהוא ככה זכה.
תדע לך שהתמונה שלו, הסרטון שהוא שר את התקווה, זה משהו שישמר לדורות. זה ממש, אתה רואה מישהו ששר עם אתה יודע, אנשים שרים את ההמנון ומתעלים לרגע. זה יישאר איתנו, זה פשוט מרגש אדמעות.
נכון, זה מה שאני אומר, זה ממש, הוא גם אמר את זה, הוא אומר שברגע שההמנון הזה, זה, הכל יצא לו שם, גם הכעס ועל המצב של המדינה, וביחד עם השמחה וביחד עם העצב שכולנו חווים, וכמו שאתה יודע, ביום שהוא זכה, הודיעו על השישה חטופים האלה שנרצחו בשבי החמאס,
נכון.
והוא כל כך רצה להרים, הוא כל כך רצה שיהיה שם איזה, הוא אומר, שיהיה לפחות, אם הצלחתי להוציא איזה דקה אחת של שמחה בעם ישראל, זה שווה את כל המסע שלי ואת כל הביטורים שהוא עשה, ומי כמוכם יודע שבספורט יש המון המון ביטורים. הוא חי חיים של מימון לאימון, בוקר ערב, יש לו מאמן מאוד נוקשה, ושלא מוותר להם לשום דבר. אבל בסוף אנחנו רואים שיש לו צרות,
כן.
אבל זה עבודה קשה מאוד שמגיעה.
יאיר, קודם כל דש לרעייתך יפה, אתם עושים באמת עבודה מדהימה, עשיתם גם עבודה מדהימה, ורק שיהיה לכם כל טוב.
נמשיך להיות גאים בבן שלך.
תהיו גאים, כי אנחנו גאים.
אני מאוד מאוד מודה לכם, ואני מקווה שבאמת עם ישראל יחווה המון רגעי אושר. תודה רבה.
כן, תודה לך. המרואיין הבא שלנו, חנוך בודין, שחיין פרלימפי בעברו, השיג 8 מדליות במשחקים הפרלימפיים, מהן 2 זהב, היה גם אלוף עולם, שיאן עולם, הוא נחה צהל, שירת בגולני, ונפצע מרסיס פגז במלחמת לבנון הראשונה, שבה הוא איבד את ידו הימנית מתחת למרפק. חנוך, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב,
רון
אריה. אני רוצה להתרכז איתך, אתה הרי מומחה בתחום של הספורט הפרלימפי, לפני שנדבר על עמי ועל מרק ושאר השחיינים. אני רוצה לדבר איתך דווקא על נבחרת כדור השאר, איך אתה רואה באמת את ההישג המדהים שלה, המדליה השמינית שלנו, מובטחת עד בגמר, נדע גם מאיזה צבע, הגמר יהיה מחר.
פשוט הישג מדהים שלהן, של הבנות.
כבר בשלב הזה זה הישג ענק, ואני רוצה להגיד לכם שתמיד אנחנו פשוט מייחלים לנבחרת שתלווה את המשחקים. נבחרת זה הדבר הכי גדול שיש. זה הרבה אנשים, אתה מתחבר אליהם, אתה דוחף אותם.
נכון.
והם עלו, בכל המשחקים הפרלימפיים, התקדמו עוד שלב, ועוד שלב, הבנות האלה. שמע, אני רואה אותם בבית הלוחם מתאמנות, זה דבר אדיר, ואנחנו כולנו פשוט נחכה לראות כמה הצלחה, כמה רחוק הן יכולות להגיע. אני חושב שזה באמת אירוע, אחד האירועים שהם באמת סי גדול של המשחקים הפרלימפיים האלה.
כן. יפה, בוא נדבר באמת על אמי, על השליטה האבסולוטית שלו, גם במשחי המעורב וגם במשחי החתירה, בדרגת המוגבלות שלו, S4, שהיא דרגה גבוהה מאוד של מוגבלות, הוא לוקה בשיתוק מוחין, אבל הילד יש לו פלג גוף עליון שפשוט חותר כמו תחנת רוח.
אני מכיר את אמי בערך מגיל 6, והייתי עכשיו בפריז, אגב, אני הייתי בהמנון הזה של אמי, שהוא שר, הייתי בקהל שם, ושרתי איתו, אי אפשר לתאר עד כמה, אבל אמי הוא שחיין על, זה אדם שאתה רואה אותו, אם אתה מצליח להעמיד אותו, הוא 1.90 מטר, יש לו מוטת ידיים אדירה, הוא שחקן שמתאמן באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, והשליטה שלו לא באה משום מקום. אתה ראית, ליווית, אתה מלווה את המשחקים ואתה רואה את הצילומים מתחת למים.
נכון.
הוא נלחם בגוף, אתה רואה את המלחמה, המלחמה היא לא רק על השחייה ועל המים, ואמי באמת מביא את כל היכולת הזאת, והוא מוכר בעולם, והוא אחד הספורטאים הכי גדולים בעולם, לא רק מבחינה פרלימפית, מבחינה אולימפית בכלל.
כן.
אני חושב שלראות את אמי, זה באמת הניצחון הכי גדול שאדם יכול להגיע אליו.
אני רוצה לדבר על מרק מיליאר, שהוועדה הרפואית של הוועד הפרלימפי שינתה את דרגת המוגבלות שלו, והורידה אותו מ-S8, הוריד אותו מ-S7 ל-S8, והוא לא מצליח לבטא את עצמו בדרגה החדשה כפי שהצליח בטוקיו.
אני מסווג בינלאומי בעצמי, אנחנו לא מסווגים את הספורטאים הישראלים. הייתי שם כשסיפגו את מרק ועשו טעות אדירה. החלוקה, אני לא אפרט בדיוק איך זה עובד, אבל...
כן, אבל זה גרם לו למשבר עצום כבר שהחליטו.
עצום, עצום, משבר פסיכולוגי עצום, וזה בא לידי ביטוי, ראינו את זה היום ב-400 מטרים, הוא לא יכול להתחרות עם S8 במרחקים האלה, הוא בהחלט בעיניי עדיין ב-S7, אני חושב זו טעות אדירה, ולצערי אני מרגיש שגם הוועד הפרלימפי שלנו ויתר על המלחמה הזאת, שהיא מלחמה צודקת, לפעול ולדחוף לזה שהוא באמת יחזור ויהיה בקלאס 7 שהוא הקלאס המתאים לו, כיוון שאני ראיתי את הניקוד עצמו שנתנו לו, מר קיבל על הידיים שלו 5 נקודות על כל יד, זה אומר שזה כמו אדם רגיל שאין לו שום מגבלה, וזו פשוט טעות, וזה מלווה אותו, זה מלווה אותו עוד לפני מיד אחרי טוקיו, זה קשה לראות את זה, אבל זאת
נקווה באמת, נקווה באמת שנעשה עבודה כדי להחזיר אותו לדרגה המקורית, כי בסך הכל הוא לא החלים. חנוך, אנחנו נסכם את המשחקים בתחילת השבוע הבא. תודה רבה שעלית.
תודה רבה, ושיהיה בהצלחה לנבחרת שאנחנו כולנו
איתה. לכולנו, מחר באמת נתחיל לעודד. עכשיו אנחנו עם אורן גנור, מנהל קשרי קהילה מבית חינוך עברים בירושלים. שלום אורן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אורן, מה שלומך?
אלן אריה, אלן אריה, אלן רון.
אני חייב לתת לך הקדמה. הזמינו אותי, לא לך, אתה מכיר אותי.
אותם התוכנית היא עליך.
התוכנית היא עליי. הזמינו אותי יום אחד להרצאה בבית חינוך עברים בירושלים. אני בקושי יודע איפה ירושלים, אני מגיע, אנשים לא רואים, אנשים זה. איך אני מוצא את אורן? הוא בסוף שומע את הקוד שלי, זיהה אותי, ניגש אליי וזה. מה הסיפור, כאילו שהכי ריגש? שתוך כדי הרצאה לאיזה 100 איש, אני קולט, הם מתכוננים למרתון ירושלים. עברים. מתכוונים למרתון, והם הולכים להעניק גביה למי שמגיע האחרון. אתה ראית דבר כזה?
אם תראה את השידורים, באתלטיקה.
מדליה זהב למי שמגיע אחרון.
תן לי רגע להסביר לך. אם תראה את השידורים הפרלימפיים, באתלטיקה למשל, אתה רואה את הקהל, שבסוף השבוע שעבר זה היה 70 אלף איש באצטדיון, באסטאד דה פרנס, והם קמים, הם קמים ומריעים למי שמגיע אחרון.
יפה.
אחרי שמריעים למנצח.
אורן, הכל נכון?
הכל נכון, גביעת מדע והנחישות, זה מיזם מאוד יפה, שנותן כבוד למי שרץ בשביל הספורט, ומי שעושה את הדבר לשמה, ולא בשביל פרסום.
אבל בוא, אני רוצה להתרכז איתך. בכדור שער, אתה הרי מכיר את המשחק טוב מאיתנו. קודם כל אני מתפעל תמיד מההתנהגות של הקהל, שבאמת השופטים מבקשים בי קווייט ודממה באולם, ויש שם אלפי מושבים.
כי צריך לשמוע את הכדור.
צריכים לשמוע את הפעמונים, את שני הפעמונים בתוך הכדור. זה כדור אגב ששוקל קילו 250 גרם, והמיומנות של אנשים, אנחנו משדרים עכשיו את אנשים בעיקר בגלל שיש לנו נבחרת שם, אבל זה מדהים.
אמת, אמת, אז באמת בוא נתחיל בבשורות המסמכות ממש מהשעה האחרונה, שהנבחרת שלנו הפילה לגמר.
כן, יודעים, מחכים ליריבה.
מוסחת לנו מדליה, מחר יהיה הגמר, ובאמת אנחנו מאוד 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 גאים בנבחרת שגדלה ומטופחת בבית חינוך עברים, וכמו שאתה אומר, קופמן, המשחק הזה דורש כל כך הרבה מיומנות, גם של האזנה, גם של ריכוז, גם של כושר אתלטי, גם של זינוק, גם של אינסטינקטים של חתולות, אבל הם כבר לא חתולות, הם כבר לביאות הנבחרת שלנו.
האם משחקים את המשחק הזה לא רק ברמה התחרותית, הפרלימפית, גם אנחנו רואים את זה בבית הלוחם, לא כולם שם ספורטאי על, גם אצלכם בירושלים משחקים את זה? אני לא שומע אותך, אורן.
כן, אני אומר שהמגרש הרשמי שנמצא כמובן בבית חינוך עברים, זה הבית של הנבחרת.
כן.
ויש שם כמובן לא רק את הספורטאיות המקצועניות, גם דרך אגב נבחרת הבנים הפילה השנה בדרג א', מקווה שהם יגיעו גם כן להישגים. יש גם עתודה, זה גם ספורט עממי, זה גם ספורט שכל אחד יכול להרשות לעצמו, גם עיוור וגם שאינו עיוור, כי אנחנו דואגים שהתנאים יהיו equal לכולם, כך שאתה חייב לשחק עם כיסוי עיניים, אפילו גם יש לך סרידריה כאלה ואחרים.
ברור.
בסופו של דבר, הנבחרת הזאת היא באמת משהו יוצא מן הכלל, כי זה באמת משלב כוח מנטלי ופיזי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. כמו שאמרת, הבי קווייט הזה, זה לא סתם בשביל לתת את השקט לשמוע את הפעמונים, אלא אתה עובר איזה תהליך מדיטטיבי, שאתה צריך באינסטינקט של שנייה להבין עם הכדור ימינה או שמאלה ולקחת את ההחלטה הנכונה, וכל זה בלי לראות, באמת זה ממש מעורר התפעלות.
אנחנו נחכה למחר, נראה מה קורה באמת עם
המחרת. נגד ברזיל או?
ברזיל או טורקיה.
או טורקיה, כן.
טורקיה ניצחה אותנו, את ברזיל פירקנו, טורקיה ניצחה אותנו בבית המוקדם. אגב, אמרתי לך, כל ארבע הקבוצות בחצי הגמר זה מהבית שלנו.
אמת, אמת.
כולל הסינים שפירקו אותנו, 6-1, אבל אתה יודע, אנחנו מגיעים למניטה, אמרי.
יפה.
אני רוצה להגיד רק לסיום, שבאמת בית חינוך עברים היא חממה של מצוינות. גם בתחום התרבות, גם בתחום הספורט, גם בתחום הלימוד. באמת, אני מזמין כל אחד שפתאום חשקה נפשו לקבל ההשראה כשהוא עלה לירושלים, לקבוע פגישה, נערוך לו סיור, אני מדי לך בזאת חוויה מטורפת לכל מי שרוצה להבין איך כוח הרוח עולה על הכוח הגופני.
כל מילה בסלע.
אין עליכם.
אורן, אין עליך. אתה עובד בעבודה הזו, אנחנו רק קשקשים, אתה יודע, אנחנו לא מי יודע מה, כן?
יאללה, ניפגש מחר על הפודיום.
על הכיפק, הלוואי.
יש דרך אגב המון המון ישראלים שהגיעו שם למשחקים ומודים.
נכון, איציק זה, איציק אבא של לי בן דוד. אנחנו קוראים פה איציק, קוראים לו פה איציק העיוור, כי הוא כל מה מעדכן אותנו.
כן,
אבל איציק שם עם הילד. אגב, אבא לארבעה ילדים, שני עיוורים, זאת אומרת, איציק, בגלל מחלה תורשתית של איציק, שזה עובר, סיפור משפחתי, תאמין לי לנטפליקס. אורן, המון תודה.
בהצלחה, חבר'ה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם עוזי דן, ספורט הארץ. אהלן, עוזי, ערב טוב.
אהלן.
בוא נדבר על בלגיה, ישראל, זה קורה ביום שישי, בשעה 9:45, בליגת האומות, ובלגיה זה כוח, אנחנו לא כל כך. דבר איתנו על הבלגים.
תשמע. בלגיה זה כוח, בלגיה תמיד חכמה נגד נבחרות כמו ישראל. לא, ברצינות, תסתכל על בלגיה רגע.
נגד מי הם? נגד מי הם שיחקו ביורו?
עפו בשמינית לצרפת, אחרי שבבית שישראל הייתה יכולה לעלות אליו, אם היינו עולים מהפלי אוף, בית קל עם אוקראינה, רומניה וסלובקיה, הם בקושי עלו, הם עלו על הפרש שערים. הבלגים מחזיקים מהם יותר מדי, זאת אומרת שוב, הם יכולים לפרק אותנו 5-0, זה לא יהיה הפתעה, עם ההגנה של ישראל מול אופנדה וג'רמי דוקו ודבריינה כמובן וכו'. אבל הבלגים 10 שנים מדברים עליהם, הנה דור הזהב, דור הזהב, דור הזהב, ובמוקדמות הם מפרקים כל נבחרת 3-4 ו-5-0, ועושים 9 ניצחונות וטקו ב10 משחקי מוקדמות, ומגיעים לטורניר גמר. אז בקטר הם עפו כבר בבתים, הפסידו למרוקו, עשו טקו נגד קרואטיה וכו'. ביורו הם עפו בשמינית. הם לא עוברים רבע, פעם אחת הם עברו רבע גמר, זה היה במונדיאל ברוסיה, הגיעו לחצי וגם, התחילו בבית עם טוניס ופנמה וכו', ברגע שבקושי כמעט עפו ליפן. הבלגים הם אסופת שחקנים נפלאה, תסתכל על שחקנים שהיו, גם שחקנים שיש עכשיו, נהדר, אבל סך החלקים לא עולה על השלם, אלא לא, לא מרכיב איזה כנבחרת, לא תחת רוברטו מרטינז שקיבל משום מה היה 6 ו-7 שנים מאמן נבחרת בלגיה, אתה שואל אותי, המאמן הכי אוברטד במאה ה-21 בכדורגל, גם עכשיו, אז הגיעו לשמינית גמר יורו, תחת טדסקו. שוב, זה לא אומר שבליגת האומות נגד ישראל, זה ברור שהם פבוריטים ברורים לנצח, והכל, אבל להסתכל על הבלגים כאילו הם צרפת או ספרד.
לא, אני רק אומר שאילנו הם אימפריה.
זה לא אתה חוטא בזה, כולם מדברים ככה, ואני מבין את זה, אני רק אומר שהבלגים, ושוב, נגדנו, מאוד יכול להיגמר חד צדדי ואולי משפיל, אני מקווה שלא. אבל הם לא, גם בליגת האומות אגב, ובליגת האומות, אתה משחק נגד נבחרות בדרג שלך פחות או יותר, שוב, שישראל בדרג אחד זה אנומליה, אבל הם לא הצליחו לעלות להם זה, פעם אחת שהם עלו לפיינל פור, הם הפסידו בשני המשחקים לצרפת ואיטליה, גמרו מקום רביעי. הבלגים הם נבחרת טובה נגד קטנות, נגדנו כנראה הם יהיו טובים מאוד, אבל לא צריך להחזיק מהם יותר מדי, שוב, חלק מהשחקנים מעולים. בלגיה כנבחרת, קצת אוברטד.
תחשוב חיובי.
כן, אנחנו
ובוא נזכור שזה משחק שהיה צריך להיות בבלגיה והם לא מוכנים לארח אותנו.
כן.
גם אתה שואל אותי, יש פה בעיה, אפשר ומובן אולי שמבחינה ביטחונית וכולי יהיה בלי קהל, אבל ברגע שאתה לא רוצה בכלל לארח נבחרת שהיא לא מושעת, היא לא משהו כזה אצלך במדינה, יש פה, זאת אומרת, איפה אומרים בסדר? אתה יודע, אם הם לא היו רוצים לארח עכשיו את, אני לא יודע מה, את ספרד, זה לא היה עובר. זה גם קצת בעיה שאנחנו, אנחנו מנרמלים פה כל מיני דברים שלא אמורים להיות.
אתה שוכח שאנחנו אזיאטים.
אז מה? עוזי,
גם באירופה.
הם בקרוב לא יוכלו לצאת מהבית ולעבור בחלק מבריסל.
וזה יהיה בקרוב מאוד, מאוד מאוד מאוד.
אתה אומר הבלגים הישנים.
לא הישנים, לא החדשים, בלגיה תהפוך למדינה מוסלמית.
אירופה הוא תתגעגע למצב שלנו. תתגעגע.
אני אומר, בוא נעזוב עכשיו פוליטיקה ברמה...
לא פוליטיקה, אני מדבר איתך.
לא, אני אומר ברמה הנקודתית, ברמה העקרונית, זה שאיפה, שוב, זה שאנחנו לא יכולים לארח בבית בגלל המלחמה, זה מובן, זה סביר, אנחנו מארחים בהונגריה, מארחים בזה, זה בסדר. אבל זה שלא מארחים אותנו, שוב, אם היינו מושים, תגיד בלי קהל, תגיד בכל מיני זה, זה שמדינה,
מערב אירופי,
לא מוכנה לארח אותנו, זו בעיה, זה לא טורקיה,
זה אני אומר עוד פעם, דיפלומטיה ופוליטיקה דרק, אבל שאצלם יעוף אצטדיון, זה רק עניין של זמן.
נכון.
אוקיי? או איזה רכבת. אז הם יבינו את העניין. וכרגיל, תהליך ההתפקחות תמיד עורך הרבה יותר זמן מלאבד את הראש. עוזי, אוהבים אותך המון, תודה.
ביי.
אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם ראות מתתיהו ארגון. חזרנו. אנחנו עם טניס, US Open, עמית נאור, האיש שחי את החלום בניו יורק, אהלן, צהריים טובים.
האיש אמר שאמריקאי ייקח את הטורניר.
הוא עוד לא לקח, חכה.
מה אמר?
הוא אמר שאמריקאי ייקח.
אה, אוקיי.
יהיה לנו אמריקאי בגמר.
זה בטוח.
כן. אז תשמע, זה באמת, אתמול היה ערב הגמר מאוד מאוד טוב לאמריקאים. גם נברו ניצחה ועלתה לחצי גמר, והיא תפגוש את זבלנקה שם, היא ניצחה את בדוסה, והיא תפגוש את זבלנקה בחצי גמר. ויש להם היום ברבע גמר נשים את פגולה נגד הפולניה שלך.
אני חושב שפגולה עדיפה, אני לא מסתלבט, אני חושב שפגולה עדיפה עליה במשטח הזה.
עם התמיכה האמריקאית, משחק מאוד מאוד שקול, כמו שאמרתי לך, מצ'ובה עכשיו מפרקת את חדד מאיה הברזילאית, כך שבאמת יש סיכוי טוב גם לאמריקאיות בגמר, אתה יודע, למרות שפלנקה לא פריירית. אז זה בצד של הנשים, ובצד של הגברים חגיגה, תשמע, פריץ נגד טיאפו, משחק שקול בצורה בלתי רגילה, אני יכול להגיד לכל מי ש... אתה יודע, יש את amitbet.com, אז אני יכול להגיד לך שזה משחק שילך עמוק עמוק, 4-5 מערכות, פריץ וטיאפו, אף אחד לא ינצח שם 3-0, והיום יש לנו את הריבי גמר האחרונים, שזה דמינר נגד דרייפר, דמינר עדיף, אבל דרייפר בלי שום לחץ, כבר עשה את הרבע שלו מה שנקרא, ומשחק בלי לחץ, יש לו טניס גדול לבריטי הזה, ומחליף ראוי למרי, וברבע השני, שזה בעצם המנצח שם אמור לעלות לגמר, זה מדוודב נגד סינר.
כן. תגיד, מכרו כבר את כל הבקסס, המארגנים מבסוטים, אמריקאים ועניינים, משלמים $20,000 כרטיס.
הכל חגיגה. אני חייב להגיד לך ש, אתה יודע, ניו יורק היא דמוקרטית, אז היא הולכת עם טיאפו. זה ממש ככה, אתה יודע, יש פה הרי ניגוד אדיר, אתה יודע, בין הילד הזה שטיילור פריד, שבא מקליפורניה עם אמא שהייתה שחקנית טופ 10, ואבא שימן אותו בבית, במגרש פרטי בסן דיאגו, לעומת המאגר שהגיע מסיירה ליאון, ואבא שלו היה איש תחזוקה במועדון בוושינגטון, והגיע לחצי גמר, וזה טיאפו. כך שבאמת שני סיפורים אישיים מרתקים.
לא המצאנו כלום.
מה כן, לא, עושים על זה, אתה יודע, עושים על זה עכשיו כבר סדרה.
גם נברו היא סיפור, אתה יודע, בת למיליארדר.
נו, ופגולה לא.
אתה מבין, ופגולה, אתה מבין, הם יכולות היו באמת לא לעשות כלום.
אז זה נכון.
להיות פרי סילטון.
זה משהו אחר, הסיפור של טיאפו הוא באמת סיפור בלתי רגיל. ודרך אגב, הוא ירד במשקל, זאת אומרת, תמיד הוא היה חזק, תמיד הוא היה זה, אבל הוא ירד במשקל, הוא יותר רציני, הוא כבר יצא מהחמישים הראשונים בעולם, אחרי שהיה עשירי. והיה לו ניצחונות טובים בטורניר, זה ממש ניצחונות טובים, ויהיה חצי גמר מרתק. אני מרגיש שאנחנו הולכים עם הסיירה לאוני.
כן, זה גם נשמע טוב. עמית.
בוא נראה חבר'ה.
כן, נשתמע מחר, תבלה כרגיל, גם בשבילנו.
אני איתכם.
צ'או, אנחנו עכשיו עם אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חבר'ה, אני שמעתי את הסוף של עמית, בתור חובב טניס, אני לא יודע אם הוא דיבר על מוחובה.
לא.
אבל בשם כנראה תבוא הזוכה בטורניר נשים.
אני חושב שסבלנקה תתתה את כל מה שזזה למגרש בנשים.
אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני רואה אותה כבר כמה משחקים מול שחקניות שאמורות להיות לפחות קונטנדריות, והיא... 6-1 עם 6-2 בלי למצמץ, וכנראה משם אתה יבוא.
כן, נראה, בכל אופן זה יפה לראות. בוא נדבר על הסיפור החדש של הפועל חולון, שבנתה אגב סגל אימפריה, נראה טוב, ראיתם נגד מכבי רמת גן, הם נראים טוב, אבל ארבעה כדורסלנים, כדורסלני עבר.
לא עבר, חלק עוד עובד.
כן, חלק עוד עובד.
עבר בחולון.
כן, אנחנו מדברים על... עמי צמחון, קליף ווייט, שלומי ארוש וקריס ג'ונסון, שהם נושים של הפועל חולון, שלא שילמה להם את שכרם.
שנמצאת בפירוק.
היא לא בפירוק. היא לא בפירוק. היא לא בפירוק.
לא?
לא. יש לה מנהל מיוחד, היא לא בפירוק.
מנהל מיוחד.
העניין פה הוא כזה. אני גם היום שוחחתי עם עורך דינם של החבר'ה.
איציק אביסר.
איציק אביסר, מאמן הכדורסל לשעבר.
כן.
הוא סיפר לי על העניינים שיש תקנון ניגוד הכדורסל ותקנון המנהלת, שנדבר על קבוצות בפירוק. הבעיה שחולון לא בפירוק, חולון נמצא בשביל הליך מצוים, ויש לה עובדת, היא נחשבת עובדת מועדון, ליזה חד, עורכת הדין ליזה חדש.
כן, אני מנהלת מטעם, מטעם...
כן, בית המשפט.
מטעם אנושים, כן, מינוי של בית כן. המשפט. מומחית לפירוק ועשתה את זה
הרבה עמדות. אבל הפועל חולון לא בפירוק.
היא לא בפירוק, אבל היא, יש נושים.
היא נמצאת מול נושים, אבל בגלל זה התקנון,
אביסר... התקנון הוא מפגר, תמיד הוא היה.
עזוב.
כן, אביסר שלח מכתבים שהוא דרש שלפי התקנון, קבוצה לא יכולה לפתוח שנה שנייה בפירוק.
נכון.
אבל היא לא בפירוק.
אין בעיה.
אז אין שום בעיה לשחולון לפתוח את העונה, אין שום בעיה, כנראה גם שתקבל את הכסף מהמנהלת, והיא צריכה להגיע לאיכשהו להבנות, יש לה עניינים בית משפט מול הנושאים האלה, ובית המשפט יצטרך להכריע, שמה, זה לא... זה...
אם בית המשפט, תקשיב, בית המשפט
צריך... רק שנייה, רק שנייה. תראה, אני מתייחס למה שאתה כתבת, ואני מסתכל על הקטנות. מה שכתוב שם, שתוגש עתירה. לא כתוב שהוגשה כבר עתירה.
לא, מה שקרה, הוא שלח מכתבים, שבו הוא ביקש, שהוא ציין את העובדות, הוא ביקש מהמניינת ומהאיגוד, לפעול לפני שהוא מגיש את הצו מניעה. והוא מתכוון להגיש לצו מניעה מחר.
הבנתי.
אמא, אתה יודע, יש שופט, צריך להתייחס לצו מניעה, לאשר אותו, לא לאשר אותו. ואז אני, אם באמת חולון עבדה כמו שאנשים מסביב מדברים, והקבוצה לא בפירוק, אין טיבה שהיא לא תפסת העונה.
בשום מקרה.
כן, אבל החבר'ה האלה באמת לא יראו את כספם.
זה עצוב, שמע, זה לא דבר זה עצוב. וחלק מהעניין הזה שקבוצות עוברות...
זה בגלל שיש תקנון.
כן, אני לא זוכר אם אתה זוכר את הסיפור שהוביל את חולון לסיטואציה הזאת. היה התנהלות באמת שלא לעניין, וכל האנשים, רוב האנשים שהיו קשורים לאותה התנהלות, והלוך הם נושאי תפקיד במועדון,
ארגון השחקנים הוא בתמונה?
אני לא חושב שיש לו, הוא לא יכול עכשיו לקחת להם כסף, יש עורך דין שמייצג את רוב הנושים. הם נחשבים נושים מובטחים, כן?
מובטחים,
כי,
כן.
כי יש את הבקרה, שאמורה כן. לדאוג לנושא הזה. בוא נראה.
אנחנו מסיימים. שקדי, המון תודה.
תודה.
תודה לכם.
הכי כיף זה נושא מובטח.
ברור.
אתה לא רואה את הכסף במלא, אתה מובטח.
אנחנו מסיימים, או סיימנו יותר נכון, ומקווים שיהיה פה שקט.
שימשיכו הפרלימפים להצליח.
כן, אל תשכחו רק לשמור על עצמכם.
תשמרו על עצמכם.
לא ישמור עליכם, כן. ותימנו באמת משידורי חדשות, ובעיקר ממסיבות תונאים של אבי האומה.
אל תמיד. לפרש. אני ממש נהניתי היום.
יפה. זהו זה.